הכוח לומר משהו. נתחיל מהשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך, מצווה גדולה להספיד על המת כראוי, המצוותו שירים קולו, לומר עליו דברים המשברים את הלב, כדי לעבוד בחייה ולהזכיר את שבחו. ואסור להפליג בשבחו יותר מדי, אלא מיני מידות טובות שבו. וחכם וחסיד מזכירים להם חוכמתם וחסידותם. אז קודם כל, כל מה שאני אגיד זה בבואה ובבואה, מקצת ומקצת, זהר שם, זהר שם, כמו שאמר בלוואר משה שטרנבוך, של להיזהר שלא להיכשל ולהספיד פחות מדי אדם כשר, שזה אבון חמור מאוד, הוא הביא בשם הבך. אז כמו שכהן גדול אומר, יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן, אז פי כמה וכמה ממה שאני ככה יאמר כתוב, ומה שאני מכיר זה לא הרבה. אני אשתדל להגיד עקרונות, פחות דוגמאות, כי הדוגמאות זה לא נגמר הדוגמאות. זה ים של דוגמאות, אין סוף של דוגמאות. וסיפורים, אני שמעתי את ההספדים, שמעתי את ההקלטות של השבעה. השתדלתי, כמובן, כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן, אבל יותר את העקרונות כדי שנוכל ללמוד מהם. כל אחד מה ששייך לו. כמו שהרב תמיד אמר, להפוך את זה למשהו מעשי. לא להישאר ברעיונות, בכוונות, ברצונות. כל קבלה, משהו מעשי, בפועל, לא משנה איזה. בעשה, בלא תעשה, בדאורייתא, בדרבנן, מנהג. כל אחד ימצא מה שמתאים לו ויחזיק בו בלי הרף. ככה הרב חי. טוב, האמת שקצת שאלו ארוחות, ארוחות, האמת שספר הביוגרפיה על הרב כבר יצא, מי שלא רב, אם לא שמע, כבר יצא ספר על הרב שמתאר את ארוחות יומו מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. יש כבר מהדורה נוספת עם השלמות. את הספר כתב הרב יוסף קארו לפני 500 שנה, ונקרא שולחן ערוך. מרגע, מהסעיף הראשון של ידע מעורר השחר, ועד וטוב למשת תמיד, נמשך בסעיף האחרון מוכי של משפט, שאומר, כל העובר על דברים אלו שם איזה דברי סכנה, וכל יוצא בהם, מכיר אותו מכת מרבית, והמזהר מהם תבוא עליו ברכת טוב, וחזר להתחלה, ראו לכל ירושלים שהם יצא לדאוג על חורבן בית המקדש. ומהדורה השנייה כתבו הפרי מגדים, המגן אברהם, נתז, שתבורה, הם הוסיפו את שלהם. באמת שפה אפשר היה לסיים, זה מי שרוצה יקרא שם, הכל מפורט שם. מה שכתוב שם כפשוטו. בלי משחקים, בלי פרשנויות, בלי עיגולי פינות, בלי תיוחים, בלי תירוצים, כפשוטו. קצת, אולי לפני הכל, לפני כל הנדות, ביוגרפיה קצרה על הרב שאנחנו כמעט לא יודעים, בגלל שהרב לא דיבר. זה דיבור בטלים, זה לא מעניין מה עשיתי, מי חי, מי זה, איפה למדתי. אבל מה שככה מבין לבין, אני יכול להיות שאני לא מדייק בפרטים, הרב נולד בתפרש פייבז בריגה, בליטה, בערך בגיל 6 עלה לארץ. בהמשך הוא עבר ללמוד בירושלים, בישיבת חברון. רב חזקאל סרה מראה אותו שם, מתפלל בתל אביב, הוא היה ילד מתפלל כל כך יפה, אז ניגש לאבא שלו, במקום לשלוח אותו לגימנסיה הרצליה, יבוא אליי. בגרות עליי, רק שיבוא ללמוד אצלי. הרב עשה בגרות, המשפחה בהמשך, בגלל כל מיני סכנות, גם כן עברו לירושלים, ושם הרב ממילא היה קשור על כל גדולי ירושלים, הצדיקים שבשערי חסד, הדוקר משה חרלאפ, הרב פפרמן, רב דוד בהרן, רב מודחי שרבי, שם הוא התחתן בתשנ"ו בגיל 20, חי שנה כאברך, ובאותה שנה אשתו של רב מודחי שרבי הייתה עובדת ניקיון אצלהם, וככה נוצר הקשר ביניהם. איך בדיוק זה כבר שמועות, זה כבר גרסאות, אני לא יודע, אבל זה אני יודע שהיא הייתה עובדת ניקיון אצלהם, והיא יצרה את הקשר ביניהם. יש אומרים שהיא בכתה שאף אחד לא מכיר את בעלה, שהוא כזה תמיד חכם גדול, אז הרב ניגש לברר. יש אומרים הפוך, שהיא ראתה אצל הרב ספרים, כל מיני ספרים, כמו שהיא ראתה אצל בעלה, והיא שמעה את הרב מתלונן, שהוא לא מבין, היא אמרה לו, תבוא אל בעלי, הוא יסביר לך מה שאתה צריך. זהו, לא נפקא מינה ככה או ככה. אחרי שנה בערך עבר, הרב עבר לגור בתל אביב כשנה, אחרי זה ברמת גן שבע שנים, ותשעין י' ג' הגיע לבני ברק. כבר מאז היה ניכר העצמאות, העצמאות המחשבתית, האומץ, האמונה, האמונה בעצמו. לי זה קצת מזכיר ככה מה שיצא הספר כאן ורוח, שבן אדם מאמין בעצמו והולך עם זה עד הסוף ולא חושש. והוא סיפר כמה דברים מהגיל הזה, בתשע"א אני חושב, היה לפני יום כיפור, היה עוצר, היה הוראה להחשיך את האורות, ערב יום כיפור, לא ידעו מה לעשות, אז הבית דין בירושלים, הבד"ץ, הוראה להתפלל קבלת יום כיפור מוקדם. ומה אם שהחיינו? אז לברך שהחיינו כרגיל. הרב אמר, לא נכון, הם לא צודקים. הרב בגיל 16-15 היה, לא ככה צריך לעשות. לא יודע מי אבא בד"ץ היה, אבל זה היה גדול עליו, אין ספק. לסמוך על דעת הרס"ג שמופיע בטור, כ"ף רשות ט, שלברך שהחיינו אחרי ערבית. וככה הוא עשה. הוא אמר לי, הוא אמר, לא אמרתי את זה בציבור, לא זה, אבל הם לא צודקים. אני לא עשה חשבונות. כשהוא גר ברמת גן, כל יום היה צריך ללכת לבני ברק, לוותיקין. או שהוא עבר דרך בית קברות ערבי, איפה שעשה לישות היום, והלכת לבית כנסת הגדול, או שהוא עבר דרך פרדסים, הכל חשוך, כמובן אין תאורה, אין כלום, סכנות. בלי חשבונות בכלל, הולך כל יום ותיקין, או לחזוני של בית כנסת הגדול, בלי פחד, בלי שום דבר. היה סיפר כשהיה בירושלים, עוצר, תשנ"ו, סכנה, הוא ועוד כמה עשרה למניין אצל הרב חרלאפ, הולכים ברחובות לשמוע מגילה, נראה לי שרשים זה היה. אותו דבר פעם בתל אביב היה עוצר, שבועות, נו, צריך ללכת למקווה. הוא יוצא עוצר, לא עוצר, לא מעניין אותו, הלך להם לטבול, בלי חשבונות בכלל. הוא סיפר, פעם התפלל בחור, 16, אצל החזון איש, והתפילה בלחש אצל הרב זה בערך בכל שאני מדבר, עם מקצה בית מדברה שאפשר לשמוע אותו. הוא התפלל בכל. אז החזון איש, ככה הרב פרש, בסוף התפילה, ככה רצה להעיר לו, אז הוא אומר, מי זה התפלל פה כל כך יפה בכל? אז הרב הבין שהוא רומז לו שזה לא בסדר, אבל לא נראה לי שזה עזר כל כך, הרב לא מפסיק לנחוש ככה. אותו דבר כשהרב ביקר את הרב, כשהחזון איש ביקר את הרב בתשי"ב בשמיטה, והרב היה מאושפז, אז זה סיפור מפורסם, החזון איש הורה לו לאכול, כולנו חיילים של הקדוש ברוך הוא, ותאכל, והמשמעות הייתה לאכול יותר מחירה. ככה החזוני שורה, נקודתית. וכשהחזוני שלח, אז הרב לא אכל. לא היה לו נוח עם היתר הזה, אז הוא לא אכל. יש אומרים שהחזוני גם ביקר רב אחר וחיכה שהוא אותו פלוני כן יאכל, אז הרב אמר, אצלו הוא חיכה, אצלי הוא לא חיכה. אפשר לא לאכול. אבל הנקודה הזאת של הביטחון, האומץ בדרך, ללכת עם מה שאתה חושב, בלי לפחד, ללכת עם האמת שלך, היה ניכר מגיל צעיר. טוב, אני אעבור לכמה נושאים. אמרו ויאמרו, התפילה אצל הרב מן המפורסמות, באמת ראשית דרכי, בהתקרבות אל הרב, זה היה בעניין התפילה. מה התחדש לי חידוש גדול? ממה? מהלוח זמנים. בימים אליי יש לוח זמנים מתי המלך, אבל אצל הרב אין התחלת התפילה. אין שעה של רבי שמואל אומר, קדיש, הודו, אין. יש ברוך הוא. מה, איך היה כתוב? אז כתוב, המלך בשעה כך וכך. שורה קודם, התחילת התפילה, כל אחד כפי מה שהוא צריך. אז לא מתפס את עצמי. כפי מה שהוא צריך, כמה אני צריך? אין לי מושג כמה אני צריך. קורבנות, פסוקת הזמרה. זה היה מהנימה בשבילי. כמה אני צריך? בדרך כלל אתה נגרר אחרי החזן. מה זאת אומרת? מתחילים כולם, ורץ אחריו, ורודף. פתאום זה אמר לי, מי אמר? אולי אני צריך יותר. וכך חזה. כלומר, נור השם, התחלתי להשקיע בזה. אמרתי, טוב, בוא נוריד את כל העול. לאט לאט, בוא נתחיל כמה דקות קודם. כמה דקות קודם, 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 וכן הלאה. פתאום אתה רואה שיש עם מה למלא. כמובן, זה לא בא ברגע. ופתאום אתה אומר, רגע, למה צריך לרוץ אחרי החזן כמו כולם? מה שחשוב זה לעמוד עם השץ. תפילה בציבור ב-18. זה מה שחשוב. כל השאר, תעשה מה שמתאים לך. למה אתה חייב כל יום לרוץ, כל יום לרוץ, ועד שפעם יש לך איזו התעוררות ככה, אז פתאום אתה, אין לך ברירה ואתה רץ, אז אתה מרגיש שפספסת. אז למה? תבדוק כמה שאתה צריך. זה הכל. וזהו, ככה ברוך השם. הגעתי לזמנים שלי, למתי אני צריך להתחיל. הרב ככה היה תמיד נהג. כלומר, אם זה כשלא התפלל במניין שלו, אז הוא תמיד התחיל קודם. בשביל זה גם יורד קודם, מתחיל קודם. העיקר לעמוד עם השץ עם כל הציבור לתפילת 18. כשהרב תמיד הדגיש, כמובן, את החובה שלא לדלג על שום קטע בתפילה, כידוע, תפילת שחרית. כל חלק בתפילה כנגד עולמות, אסור לדלג. ופעם אחת אני זוכר, לכן הרב הכיר התחיל הכל בנחת, מילה במילה. פעם אחת שמתי לב, שהייתי אצלו, היה איסור חג פסח, אני שומע אותו בתחילת ככה אחרי ברוך שאמר, אחרי כמה דקות אני שומע אותו כבר באז ישיר. לא הסתדר לי, בחישוב הזמנים לא הסתדר לי, משהו פה לא, מה קרה? אחרי התפילה שנתגשתי אליו, שאלתי אותו, הרב דילג? הוא אמר לי, כן. מה? סתם ככה הוא לא משלים, או שאלתי לו אם הוא משלים אחרי התפילה, לא משלים. את הפסוק הזה זמרה. מה? אז כיוון שצריך לקרוא קריאת שמע, וקרוא קריאת שמע, בכוונה, בנחת, זה לא יכול לבוא על חשבון זה. אין מצב, בגלל שלפי הרי אסור לדלג, אז אני אגיד מהר 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 ויגיד את הכל. אין מצב כזה, זה לא יכול לבוא על חשבון הכוונה של התפילה, על חשבון דקדוק המילים ובליית מילים. אין דבר כזה. קודם כל, העיקר זה הכוונה. ואמירה מתונה ובנחת של המילים, גם אם נפסיד את העולמות לפי הארי, זה בסדר, זה חסידות, זה חשוב, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון העיקר. וזה דבר שחזר אצל הרב, שהתפל אף פעם לא בא על חשבון העיקר. ואולי גם אחרי זה ניתן עם כל הדוגמאות של החומרות, תמיד, תמיד, תמיד היה, זה גם בא לידי ביטוי בלימוד, לא ידע להדגים את זה, הבחנה בין דאורייתא לדרבנן, למנהג, הידור, חומרה, יש מקור, אין מקור, מנהג קדמון, לא מנהג קדמון, כל דבר היה מקוטלג במקומו. והכל היה מחושב כבר, מה החשבון מה? גם לא צריך להתלבט בזה בכלל. כי כבר, תוך כדי הלימוד שהוא למד, הכל היה מחושב, כל המציאויות, כל האפשרויות, מה החשבון, לא ומיד ידע מה לעשות. אז ודאי שמנהגי חסידות של קבלה לא באו כמעט אף פעם על חשבון הנגלה. וגם בדוגמה הזאת, לרוץ בשביל להספיק את כל התפילה בדילוגים על חשבון הכוונה, זה לא בא בחשבון. הזכירו, גם אני אחזור על הדברים, התפילות האישיות של הרב שאחרי תיקון חצות, שמי ידע, מי ידע להם? מישהו מאלה שפעלו לפולארד ידע שהרב מתפלל עליו? על גלעד שליט מישהו ידע? על החטופים? על האסירים ביפן? אף אחד לא ידע מהדברים האלה. היו לו תפילות אישיות פרטיות על אנשים, היו לו תפילות כלליות בכלל על ישראל, שהעקרות ייפקדו, שהחולים יתרפו, שלא יהיו פיגועים, שלא יהיו זה, הכל, כל לילה בחצות. נראיתי עכשיו דף מלפני 50-60 שנה, בתיקון חצות הראשון של הרב, עם התפילות, יתקתי את התפילות שמה, כלליות, שנקמה בגרמניה, המלאקים, איזה, כל מיני, סתם כללי. מי שידע, אז ביקש מרב שבחי תיקון חצות שיברך, שיתפלל עליו את רצון. חטיפת המטוס באנטבה, 77, למד משהו כזה, למד זין. אף אחד לא דיבר. פעם הרב סיפר לי. היה מצב קשה. נסעתי לרשבי, לבד. נסעתי לרשבי, עשיתי הקפות, חזרתי 4 לפנות בוקר, פתחתי את הרדיו, המבצע הצליח. זה הוא אמר לי, יכול לשמיע לכם את זה, זה מוקלט. מי ידע מזה? מישהו שמע מזה? לא, אז מה? זה עוד אחד הדברים שרובו של הרב היה בהלם ובכיסוי ומסתיר. כמו שאמרו, מגלה טפח מכסה 2000. וצריך לעמול, לעמול קשה בשביל לראות מה הוא מסתיר ואיך הוא מסתיר. ונזכות ככה לעת רצון של גילוי פתאום של איזה הנהגה או משהו. לימוד תורה. יש כאלה שחושבים שזה הרבה חסידות, אבל והנהגות וחומרות, אבל זה לא גדלס בתיירה, כמו שאומרים. זה לא... אי אפשר בכלל לתאר א' בפנקסים, שחלק אני ראיתי, כמה הוא כותב בין הנהגות של לימוד, של כך וכך לימודים, דפים, פרקים, בין אם מוסר, לתת דין וחשבון על ביטול תורה, על כל רגע, כל רגע ורגע. וזה נקרא מהספרים, כל מי שפתח את הספרים רואה, זה לא העתקות של ספרי קיצורים. זה לא. זה לא העתקות של ראשונים וראשון לבית יוסף. הכל בפנים, הכל הוא ראה, הכל הוא כתב. כן, כמובן שלא יהיה את כל העזרה כמו שהיום, של המחשבים שיש היום. הכל בעמקות, הכל בגדלות. בהתמדה גדולה, זה לא ייתכן להגיע לגדלות הזאת ולידע כזה בכל תחומי התורה, בעומק כזה של כל תחום, של כל סוגיה, זה לא בא ככה, זה לא בא מבורטים, זה לא בא מעתקות, מקיצורים, זה לא ייתכן. מה שאני הבחנתי מצד דרכי הלימוד, מה שאמרתי מקודם, הרב שהיה מאוד שיטתי, הוא ידע להבחין כשהוא לומד סוגיה, זה כתוב בגמרא מפורש, זה לא כתוב בגמרא. זה הראשונים מפרשים את הגמרא, וזה הראשונים מוסיפים על הגמרא. אז זה כבר לא גדר של דין לגמרא. זה אחרונים מפרשים את הראשונים, וזה מוסיפים. זה מנהג, זה דאורייתא, זה דרבנן, והכל ככה ככה, תוך כדי הלימוד מסודר. אצלי זה מאוד בלט פעם אחת באיזו שאלה בענייני בין המצרים, בשבוע שחל בו, וזה ברית, נדחה, לא נדחה, איך לעשות. והרב בדיוק, שבוע שלא חל בו זה מנהג, שבוע שחל בו זה דינה, תספורת זה דינה דגמרה, זה מנהג, זה, הכל מסודר ככה וככה, ככה לעשות. זה הכל מיושב, לא, בוא נבדוק, בוא נזכר, זה עוד עניין שהכל בהיר. אבל הכל מאוד מחושב, אני רוצה לדבר על דרכי הלימוד, מה שאני למדתי לעצמי, זה בשעת הלימוד לעשות את ההבחנות האלה, לסדר את זה בצורה כזאת. ולכן אחד מהרב יכול היה לענות מה לעשות בברית נדחה, בתשעה באב נדחה, שלא יודע מה, אבי הבן אשכנזי ורוצה לתת סנדק לחמי ותימני, אז מה לעשות? מי אפשר ללבוש בגדי שבת? אי אפשר, לפני חצות, אחרי חצות. אשכנזי יעשה ככה וככה, התימני יעשה ככה וככה. זה. אחרי הברית, ללבוש חזרה, לא ללבוש חזרה, את הבגדים או לא. הכל מסודר. וזה תכף נגיע למנהגים, לפי כל עדה, לפי כל מנהג, שזה גם גן הימין המפורסמות. אבל הכל הגיע מתוך סדר ויישוב, יישוב הדעת. היכולת לפרק ולפשט את הדברים, תן שתי דוגמאות. למשל בספר פורים משולש, כידוע תתוו בירושלים יוצא פורים, יש שלושה ימים פורים, שישי שבת ראשון. הרב יש ספר פורים משולש עם 9 פרקים. 3 פרקים לכל יום. למה 3 פרקים בכל יום? מה עושים בי"ד המוקפים? מה עושים הפרוזים? מה עושים הרי הספקות? בי"ד, פרקים ד' עד ו' זה בשבת, פרקים ז' עד ט' זה ביום ראשון. מה עושים? כשבתוך כל זה, כל החשבונות, מי שנסע מפה לשם, מהספקות למוקפים ביום שישי, וחזר במוצאי שבת למוקפים לספקות, כל המקרים, כל האפשרויות, הכל מסודר, ופורים המשולש, כל אחד מה עניינו, מה החובה, מה החומרה, מה המנהג, הכל מסודר, פיקס. אותו דבר, הסוגיה של השכונות של סביב ירושלים. אי אפשר לראות את הסוגיה הזאת בלי הקונטרס של הרב ירושלים הרב סביב לה, מסודר 5 שיטות בדיוק. מה השיטות, מה ישן, מה חדש, מה מוגדר השכונה הקרובה, מה לא קרובה. הכל מסודר, בהיר. ומי שלא בסוגיה, קורא את הדברים בעניינים. דבר נוסף שקשור לזה זה הפרקטיות, המעשיות, ועוד פעם דוגמה מפורים. בני ברק סמוכה ליפו, לא סמוכה ליפו. אז הרב הולך לנתיבה איילון ומודד. זה הכל. וכשהוא משהו צריך, אז יש לו מכתב מפורסם מחברת נתיבי איילון, שלכבודו בדקו מה המרחק בין שני הצדדים, במקום הכי רצה 90 מטר, בצמתים 120 מטר, הכל הלך בדק למעשה, הרבה שנים הוא נהג לקרוא לחומרה, מגילה גם בתתווה בני ברק, ומלפני 20 שנה בערך הוא הפסיק בעקבות המדידות שהוא עשה, זה יצא לו על השטח למעשה. אחד המאפיינים שרואים בספרים זה השילוב בין נגלה ונסתר. בין בספרי הנגלה ובין בספרי הנסתר. תמיד זה מעורבב ביחד, משתלב ביחד, אם הוא ידבר על כוונות הרשש בקריאת שמה, הוא לא ישכח להזכיר את הכוונה של יציאת מצרים, צריך לזכור, או דברים כאלה, או הפוך, תמיד משלב את הדברים ומופיע בספרים על ימין ועל שמאל, היכולת לשלב אותם, שהיא לא מצויה. בדרך כלל זה או שגדולים בנגלה, או שגדולים בניסתר, אבל פה היה גם וגם, וזה בא לידי ביטוי בכתבים, בשני סוגי הכתבים. מבחינת לימוד הקבלה, הרב תמך בזה ודרש שהאברכים ראו להם ללמוד חצי יום נגלה, חצי יום ניסתר, כמובן, כל אחד לפי עניינו. מבחינת הלימוד, ללמוד את הכל, מחויבות שלו היא הייתה כלפי הארי, ולא כלפי אף אחד אחר. מי שלא יהיה, לעשות זה רק מה שהארי אמר, מה שמחייב. גם זה, לא, בלי להיכנס למחלוקת עם הגרא או לא, אבל הגרא מבחינתו הוא כארי, באותה מדרגה. הרב אמר זה מפורש, הגרא שווה לארי. לא אצל כולם זה ככה, ככה הרב נקט. והרבה דברים הוא אמר שאנשים חושבים שהארי אמר, וזה לא הארי. זה פרשנות על פי הארי, חשבונות כזאת או אחרת, או כל מיני, תן שתי דוגמאות, אבי נועם, במוצאי שבת, שבאותו שבוע חל יום טוב, אני אומר את זה רק מה שמתאום הרב, אין לי מושג מה כתוב בפנים. אבל הרב אמר שבארי לא כתוב דבר כזה, שלהגיד אבי נועם באותו זה, זה לא בארי. הצדיק ההפוכה. בארי זה כתוב רק בתפילין, אז רק בתפילין. לא בספר תורה ולא במגילה, רק בתפילין. בפועל הרב היה, כשהוא היה הולך מתפלל בבוכרים שם, בתעניות השובבים, הוא היה עולה לספר תורה, ספרדים, צדיק הפוכה ומברך. רק הוא אומר, למה? מה הגרם בזה? הוא לא המציא את השיטה הזאת, מופיע כבר בדברים כתובים, בבאר יותר מביא את זה בלכות ראש השנה. זה שאנחנו לא מבינים בדברים האלה שום דבר. כל ההיקשים, החשבונות שאנחנו עושים זה יפה מאוד, זה השכל שלנו, פרשנות שלנו. זה טוב בלונדס, בלימוד זה טוב. אבל בצד האמת, להפוך את זה למעשה, זה כבר אין לנו שום זכות לעשות את זה. אתה יכול לחשבן, אמור להיות ככה, זה הגיוני, זה מסתבר, אתה מעתיק מפה לשם, בסדר, אבל לעשות דברים, אתה לא יכול לדעת, מישהו אמר לו, אני עליתי לתורה, ראיתי את האותיות, אני צריך להסתכל גם באגבה על האותיות של הספר תורה. הארי אמר בהגמרא, נכון, אז מה, מה, זה הכל, אז מה אתה אמר, זה אותם אותיות, זה גם כן קשור לתורה, אל תעשה חשבונות. מה שכתוב מפורש, כתוב מה שלא, זה כבר אתה אמרת, זה פרשנות שלך. בלימוד זה טוב, במעשה לא. אל תתלה את זה בארי, אתה יכול לעשות, אל תתלה את זה בארי. גם מבחים צעירים ששאלו אם הוא לכוון, לא לכוון, אז הוא אמור ללמוד כן ולכוון, שהמלאכים יחכו. לא, לא בוער. מנהגים. טוב, הרב אולי חרג מנהגו והעיד על עצמו, קראתי במכתב אחד, אני בקי במנהגים. כך הוא כתב למישהו. הוא רצה, במנהגים אני בקי, יש לי מה לומר. כל מישהו פגש, כל מישהו שאל, לא משנה מאיזה עדה, אמרו אצלכם יוצרות? איזה הפטרה אמרו אצלכם? תפילת טל וגשם, לפני מוסף או אחרי מוסף? כל מה שהיה לפי לוח השנה, כל זה שאל כל אחד וחזר ושאל, וזה היה אכפת לו, וזה כאב לו, וזה הזיז לו, גם ששינו מנהגים. הוא התייחס לזה באותה... אותו יחס שהוא התייחס כמו לכל דין אחר. הוא היה בקיא במנהגי כל העדות, זה ידוע ומפורסם, זה כתוב בספרים, אולי נקרא משהו, הרב רצבי, משהו שהוא כתב לפני כמה חודשים. הרב רצבי, רב של תימנים, יישר כוחו של הרב דבליצקי, הוא בקי עצום בהרבה תחומים, גם בנושא המנהגים, הוא ממש מן היחידים אשר מביא בספריו את מנהגי התימנים. למשל בספרו סבע שמחות, זהו ספר מיוחד שהוא כתב על ענייני שם וברכות, תראו שם אפילו במפתחות שלאורך כל הדרך הוא מביא את מנהגי התימנים. הוא מפרט פה את המנהגים. אבל אם תסתכלו בספרים אחרים של זמננו, הוא מביא פה את הספרים, התימנים כמעט בכלל לא מוזכרים ולא קיימים שם, לא מעריץ זיה ולא אף אחד, לא מכירים. כמעט ואין אצלם זכר למנהגי התימנים. אבל הרב דבליצקי הביא זאת ממש לאורך כל הדרך. אולם ברצוני לומר לכם, אומר הרב רצבי, כי במחשבה שנייה אמרתי, אשרנו אותם חלקנו. יותר טוב כך, עדיף שלא יביאו את התימנים. כיוון שאם הם יביאו אותנו, הם יתבלבלו. הם לא ידעו את מי להביא, את מה להביא, כיצד להביא, מה שאין כן הרב דבליצקי הוא יודע. כאשר הוא מביא הוא בקי, הוא יודע מה שהוא מביא. אבל הם עדיף שלא יביאו. הרב דבליצקי הוא מביא זאת, הוא מדייק בכל הפרטים, דקדוק ההלכה אצלו מאוד חזק. דרך אגב, הוא מספר, וגם אני שמעתי את זה מאוד, מרוב שהוא היה כל כך חרד לדבר השם, אני זוכר בעצמי, אבל אחר כך אמרו לי זאת רבים, כי כל תימני שהגיע אליו, היה שואל אותו, תגיד לי, איך אתה אומר את העוד דלת הרפויה של המילה אחד, כן, מקריאת שמה? כיצד אתה מעריך בעוד דלת? איך אתם התימנים אומרים? היה קשה לו לומר זאת בביתה שלו, הוא רצה לומר אחד, והעוד דלת יצא לו כמו עוד זן, עוד זין. לכן הוא רצה לדעת איך זה יוצא, הוא היה מסתכל לראות, ושישמעו אותו אם הוא מבטא זאת נכון. הוא מביא פה עוד מנהגים. לא רק תימנים, בחלוקה לשענים, לברדים ועוד, בתוך תתי העדות, הכל בקיאות מדהימה. בקריאת שמה הוא אמר פעמיים, פעם ראשונה אחד, פעם שנייה העריך אחד, הוא אמר לא לנו כמוהו, את הדלת הרפויה.
מה זאת אומרת פעמיים? כמוהו
ימה שבן שם. הוא היה חוזר על מילה אחד מיד אחרי השני. אחד, עושה את הכוונות, ועוד פעם אחד מעריך בדלת. המילה
אחד,
כמוהו
היה חוזר על המילה?
המילה, רק על המילה, לא על כל פסוק, רק על המילה. כן, ועל הדלת הרפויה הייתה גם בהמשך השמע ישראל, איפה שיש דלת עם שוונח שקשר לבעבדתם, עם א' ובעבדתם בעין, גם כן בעבדתם היה אומר, למה? כי אם אתה עושה את זה בשוונח, זה כאילו חוצה את המילה לשתיים. אתה רוצה באמת לומר בעבדתם, אתה רוצה לעשות שוונח כמו שצריך, אז אתה חצית את המילה לשניים, אז זה לא יצאת. אז זה אומר פעמיים, בעבדתם, בעבדתם. את הדלת השוונח בהמשך הזה, כמו שכתוב, לא יניח ענד, לא יניד ענך. אני ראיתי ראיתי תימנים, לא יצא להזכיר את התימנים, אבל לא ראיתי תימנים שמגיעים אליו לשאול אותו, לברר את התימנים זקנים, מה המנהגים שלהם, שנסביר להם בדיוק, זה אז בעניין העלם, עוד עם השם כתוב כאילו חסדו, מה החזן אומר, מה הציבור אומר, מי לפני, מי אחרי, מה הוא לברר אצלו, מה המנהג שלהם. עכשיו הוא השתמש בזה הרבה, גם על הפסיקות ההלכתיות, כלומר ברגע שבן אדם הגיע למצבים של שעת הדחק וכאלה, כל מיני זה, אז הוא אומר, טוב, אז נסמוך על מנהג הזה, נסמוך על מנהג הזה, זה בסדר, נכון, זה לא העדה שלך, לא זה, אפשר לסמוך. אם זה לא משהו שהוא דור ראית או שמשהו קריטי אחר וככה אמורה, אז הידע הגדול הזה סייע לו גם בפסיקה. המון המון להתחדש, המון ספרי מנהגים, אני אקריא ככה בקצרה, אני לא הכרתי אותם כמובן, זה השולחן, מנהגי אלג'יר, ברית כהונה ג'רבה, עלי הדס טוניס, מועד לכל חי, מנהגי איזמיר, מנהג ירושלים של דבריהם ושאר המפקד, השומר המועט הדדי, מנהגי טריפולי ולוב, נחלת יוסף, מנהגי עדן ותימן, מועד בחוכמה בנעים, מנהגי מרוקו, מנהגי ארם צבא, דרך ארץ, איטליה, זכר דוד, זה ספרים שאצלי כבר שגורים, זכיתי ללמוד ולהכיר אותם, מתוך הדברים של הרב, מתוך הספרים של הרב. ופעם אחת, הרב כתב בסוף איזה ספר, יש לו ספר חוק יהוא, על אותיות אהבי, הכללי הניקוד שלהם, בסוף הספר הרב כותב הערה חשובה. בספרי ארבעה ספרים נפתחים כתבתי אודו דין אחד שמנהג על ג'יר, נוהגים בזה אחרת מהנפסק בשולחן ערוך. ואחר כך, אחר זמן, מצאתי עותק אחד באיזו ישיבה, שהדיוט אחד קרא בזה, וכתב על גיליון, על גיליון הגהה בכתב יד קודשו. מה הגהה? אין בכוח פוסקי אלג'יר להכריע נגד השולחן ערוך. ומילת פוסקי כתב האידיוט הזה במרכאות. פוסקי. והנה האידיוט הזה בוודאי לא ידע מי היו פוסקי אלג'יר. ועל מי להג ואת מי ביזה. ועל מי הרים ראש. ואף אנחנו נאמר על האידיוט הזה בזה לך להגה לך. את מי חירפת וגידפת ועל מי הרים את הכל ותשא מרום עיניך. האם על הריבש, הרשבץ, בני הרשבש. בניו הרבנים צבח ושלמה יחיל ובועז, הנערש צומר ומערה אבן תאווה, ובית לחם יהודה היש, ועוד עשרות גדולי עולם זכם כולם לברכה לחייל המבא וזכותם מגיד עלינו ועל כל ישראל, שהם הם היו פוסקי אלג'יר. וכתבו בהקדמת הגאונים המופלגים אשר באלג'זיר, בהתחלת שפר ספר התשבט, כי מנהגם בכמה וכמה דברים שלא קראות מלן בשולחן. וזה לשונם, אין אנו רשאים לשנות מנהגנו שלא להוציא לעזה לראשונים. גם הדברים דלתנו, לא כולה ולא חומרה. כי עניין צדקתך בראש השנה שחל בשבת, וקריאת ואני תפילתי במנחה, יום כיפור שחל בשבת, כשחל בשבת היום היום והמורה זה יום כיפור, אין אנו חייבים לשנות מנהגנו, אין שם מארוכה. מסיים הרב, על כן אולי יזדמן למגיע הוא, לקרוא את הדברים כאן, ושב הראשם אלוקיו, בבקשת מחילה מת קדושי עליון שרפי מעלה, ושב ורפא לו. נו, מישהו ימחה על כבוד מישהו אחר עד כמה שזה יכאב לו ולפרסם את זה. הרב תמיד היה מביא מעשה בפרטו של רבי מזר שיצא ברצועה שבן קרנה בשבת ואמרו לא פרטו זה פרה של שכנתו. אז על מה זה? שלא מחבא. מה הוא לא מחבא? הרי הוא סובר שמותר. כן, אבל חכמים שם סוברים שאסור. יש דעה אחרת והלכה כמותם. אתה צריך למחות. תמיד הרב אמר את זה, איפה אנחנו היום? למחות על כבוד מי שחולק עליך. צריך לכאוב לך, צריך להיות אכפת לך. חולק עליך בסדר, אז מה? אתה נתבע למחות על כבודו. וזה הורגש. הורגש בחוש, בכל יום. כבוד לכל אחד, כבוד לכל מנהג, כבוד לכל עדה, כבוד לזה. תמיד התעניינות, תמיד שואל איך עושים, איך לא עושים. תסביר לי, זה תמיד תמיד, וחוזר לשאלות, לפעמים זה ככה, כמעט אני אומר, נמאס לשמוע, את אותם שאלות, איך עושים אצלכם, איזה הפטרה קראתם, איזה זה, איזה זה, כל דבר, היה מציין, לפעמים אתה לא חושב, היום, הפטרה של, קראו בעם ישראל, ארבע הפטרות שונות. מי יודע בכלל, מי מסמיע, מה שיש בסוף הרומה, שאני עושה שניים לקרב, קורא את המפטיר, לא, מתי איזה פרשת שמות? יש אשכנזים, לא זוכר מה הפטרה, בדברי רמיהו של התימנים, והבן ישש, כן, וספרדים, התימנים את ה... הולדת ירושלים, והספרדים, דברי רמיהו של שלושת הפירמידה, והתעניין עם משהו אחר, ככה היה. תמיד חי את זה, כל דבר היה מציין את המנהגים השונים. מחלוקת. הרב היה חכם מאוד, וידע להלך בין הטיפות, ולא להיכנס למקומות סכנה. זה באמת קשור לאחד המנהגים, עכשיו שאני נזכר, התחיל בשנים האחרונות, לא האחרונות, קצת כמה עשרות שנים, מנהג שמאוד לא מצא חן בעיני הרב, מנהג חדש, והרב כתב על זה. אני הגעתי פעם לרב, אני רואה ערימה של, זה היה עוד סטנסיל, הרב כתב על זה לפני עשרות שנים, כשהוא ראה את זה שזה התחיל, והוא כתב דף כזה, גילוי דעת נגד המנהג הזה. אז שאלתי, מה זה פה? כאילו, אז למה? זה לא חולק? אומר לי, לא. שאלתי, למה? מה זה יכול לגרום מחלוקת? זה לא באמת התקבל. ההערה שלו נגד המנהג, הוא אומר, אני לא חושב שזה התקבל. אז הדפתי לו לא לפרסם את זה. באמת המנהג פוסה הלאה. אבל כדי להימנע ממחלוקת, הרב לא פרסם את זה. לא כדאי שאני אגיד. אם אתה מתחייב לנהוג ככה, אני אגיד לך אחר כך בצד. אין לי ספק, לא רוצה להגיד. מי שרוצה, מתחייב לנהוג כפי מה שהרב אמר, אני אגיד לו בצד. אני גם אראה אותו דף, יש לי את הדף, הדף הזה לא יודע אם יש אותו, אם מישהו איזה. מה?
ללמוד אפשר, גם אם להתחייב.
לא, לא, כי זה אולי יורר מחלוקת. כמו שהרב לא אמר, למה שאני אומר. זה תמיד היצר אומר, לא, לא, רק נשמע. את העיקרון למדנו. זה מספיק, הדוגמה עכשיו נעשית זה פרט, זה פרט שולי, זה לא משנה, עיקרון למדנו. תמיד הרב קרא שלא להתערב בעניינים ציבוריים, מחלוקות מכל סוג שלא יהיה. פעם נכנס אצל הרב, נכנס הרב איזה אברך צעיר, ושאל את שאלה ואמר שרב אחד שהוא צד באיזה מחלוקת, פסק ככה, לא קשור למחלוקת, סתם, שאלה איזה משהו, מנהג, הלכה, לא קשור בכלל למחלוקת. אבל הרב חשד שהוא לא ידע, הוא לא הכיר אותו, סתם אחד נכנס. הוא אמר שהרב הזה וזה ככה אמר לו. ומה דעת הרב? הוא שואל אותו. הרב התחמק, לא רוצה להגיד לו. הוא אמר, פחדתי שאחרי זה יגידו שתמכתי או התנגדתי באותו רב, כבר ירבישו את זה למחלוקת, זה לא עליתי לו. הוא אמר, ככה, ככה, זה הרב ידע להתחמק. כן, כזה, כל מיני כאלה, קולות ועבר, ברוך פנים, ולא ענה לו, טוב, אפשר ככה, אפשר ככה. כי הוא פחד, הוא לא יודע, האברך הזה שאל בתמינות, אבל הרב לא היה חשש. אז הוא לא, 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 לא. חומרות וידורים. אז הזכיר אותה, אבל את הרמח"ל, אני אקרא את לשונו, אבל הרמח"ל כותב שני דברים. הרמח"ל במידת הפרישות כותב, הפרישות בדינים להחמיר בהם תמיד, לחוש אפילו לדעת יחיד ומחלוקת, אם טענו נראה, אפילו שאין לך כמותו. ובמידת החסידות הוא כותב, אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל לכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה, אשר על כל ישראל בכלל. אלא אדרבה, יהיה לעיניים להרבות בזה העניין, ולהרחיב אותו בכל הצדדים, שאוכל לדון שרצונו יתברך חפץ בו, וזה המקרא עושה נחת רוח ליוצרו. נמצא כלל החסידות, הרחבת קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר. ובאמת הרב הרחיב בכל ההלכות וחשבון את כל השיטות וכל הדעות. באמת אי אפשר היה לחדש לו איזה חורה של ממש ואיזו שיטה שהוא לא שמע או לא חשבן אותה. זה לא, לא, אין דבר כזה. או שהוא החליט לנהוג או לא לנהוג. אין היה לחדש לו איזה משהו שהוא לא שמע ולא ידע. והוא לא צמונה ככה. שמעתי. שני סיפורים הפוכים. פעם, בספדר הרב עמיטל, שמעתי שמישהו, איזה בחור, בא לרב עמיטל ואמר לו, למה הרב לא הולך עם ציציות בחוץ? המשנה הברורה כותב שראוי לכל ירא שמיים ללכת ציציות בחוץ. ענה לו הרב עמיטל, כי אתה בטוח שכשהמשנה הברורה כתב ירא שמיים, אתה בטוח שדיבר אליך. ואני בטוח שהוא לא דיבר אליי. ההפך פה. כל איפה שכתוב ירא שמיים, ראוי למדקדק, אדם חשוב, בעל נפש, כל איזה צד של ביטוי שהוא מעל הנורמה, הרב ראה עצמו אחראי לקיים את הדבר הזה. בכל הנהגה, בכל צום, בכל חומרה, איפה שראוי לבעל נפש להחמיר, הרב לקח את זה על עצמו, וראה את עצמו אחראי, היחידי אחראי בעולם, שעשה את זה, כי אחרת אף אחד אחר לא יעשה את זה. זה קשור בהמשך נראה עוד לאחד מעקרונות, העבודות השם. אבל כך נסתכל על הדברים. אני אומר משהו שאני אחרי זה אחזור עליו. אני לא אוהב את הקיצוניות, הרב לא היה קיצוני. לא היה קיצוני. לא, לפעמים ככה, ואני קצת אולי אומר פה דברים שלא אמרו ככה בהספדים, וזה קצת... אני לא מסכים עם איך שתיארו, ככה עשו מהרב מלאך, אחרי זה אני ארחיב בזה, הרב לא המלאך, הרב הבן אדם. והוא לא היה קיצוני מראש בקיר. אם זה מסורס נפש להנהגה, אם זה כמו שאמרו מקודם, על חשבון מישהו או על חשבון הלכות מפורשות יותר. היה לו גם גבולות. היה לו גבולות של תרי חומרי לא מחמירים הם, וזה גם זה לא תמיד. כן, אחרי יש דברים שהחמיר שתי חומרות. לא היה פה אבל משהו שכאילו נדבק רק ככה או רק ככה, נעול על זה, בלי היגיון, בלי מחשבה. עשה, אם המציאות הכריחה לפעמים אחרת, אז הוא שינה. וזה, הרבה פעמים, שני דברים לגבי החומרות. כמו שהזכירו מקודם, הרב חיבר קונטרסט תנאים טובים, שכל בוקר הוא היה אומר אותו, שבהם מלכתחיל היה מוציא את עצמו מדי ספקות. כלומר, אני מכוון היום שכל ברכה שאני אברך בקעת הנהנים, תפתור את כל מה ש... מה שאומר שהכל, תפתור כל מה שברכתו של הכל, שלא בעיה של נים לך. אני מכוון לאכול בכל חדרי הבית, שלא יהיה, כן, הפסק של שינוי מקום. אני מכוון ככה וככה, אני מכוון ככה וככה, שכל נדרים שלה, הכל בלי נדר, כל סכומי של צדקה, הכל בלי נדר. ככה כל בוקר רשימה ארוכה שאני אומר אותה, אחרי ברכות התורה, ככה לפתור את עצמו. ואף על פי כן לא תמיד הוא שמח על זה. והחמיר וחשש. על כל פנים ככה הוא נהג. סתם דוגמה לסבר את האוזן. יש שתי דעות בשולחן ערוך, האם פת פותר משקים? הרב חשש שפת לא פותר משקים, אז הוא תמיד פתר בשעקול. או בגפן. שלושה דעות בפת הבאה בכיסנים. אולי פעם הרב לא אכל מזונות, פת הבא בכיסנים, והוא אכל גם חילוק שאומרים שהוא גת שמרים, הוא לא אכל, זה לא נכון, הוא כן אכל, הוא גת שמרים, אכל רוג הלך. אבל הוא חשש שזה המוציא, לפי הדעות השניות זה המוציא. אז הוא נתן ידיים בלי ברכה, וברך מזונות, כי בדיעבד מזונות כמו שהכל פותר את הכל, חוץ ממים וקמאים ופטריות. וכן שהוא ברך המוציא, אז לברך על המזונות, לברך שהכל על הקפה לא אכל, כי יש דעה, בשולחן ערוך, שהרב סתם ככה לא סמך עליה, ויש דעה שהפת כן פותר משקים. אז אם מברך מזונות על העוגה, אז הוא מברך שהכל על הקפה. אז צריך לפתור את הקפה עם סתם, או חלבה או משהו. סתם דוגמה לחשבונאות. לא פחות, עכשיו, המשך הרמח"ל, איפה ציטטתי את המשך הרמח"ל? אני לא רואה איפה ציטטתי את זה, אבל הרמח"ל כותב בפרק כ', אולי קודם כתבתי, הרמח"ל כותב בהמשך ביאור מידת החסידות שלא צריך להיות ראש בקיר. אם הוא רואה שלו, אם הוא רואה החסיד שנוהגים עליו, כן, ושיצא חילול השם מזה, או שיפסיד דברים אחרים, שלא ינהג בזה. וככה היה אצל הרב. הוא כהרף עין, בלי דף אף, ויתר על חומרות והידורים ככה. זה לא הורגש בכלל. אולי נעול על זה, אולי כאילו הולך לו היום. צר על עצמנו, לא יודע מה, חסר לנו איזה ניגון בימים נוראים, לא ישירו ויתנו לך כתר מלוכה או איזה משהו, טוב, הלך היום, הלך כל הזה, אי אפשר לכוון, כל המצב רוח נופל. שום דבר, ככה. אם זה סיבה של מציאותי, טכני, אם זה סיבה של מישהו מחוסר ידע, הכניס את הרב למצב שדי עבד, לא יזיז לו בכלל. טוב, אז לא, אז לא, עושים את העיקר, זה הכל. לא ראית עליו שום עצבות, שום עצבנות, שום כעס, שום דבר, כאילו כלום. האיזון הבריא הזה, כמו שאמרנו, שהדבר גם בצורת הלימוד, שזה דאורייתא, זה דרבנן, זה חומרה, זה מנהג, זה משהו קדמון, זה משהו חדש, הכל ככה ישב לו, ואז השנייה הוא הגיב. אם זה משהו פשוט, אז מה הבעיה? אז לא עושים אותו, עושים אותו, עיקר, מה קרה? לא הזיז לו, לא הרגישו עליו שום דבר. והמון קרה שהוא נאלץ לבטל דברים, בגלל חוסר ידע של הסובבים אותו שעשו כבר מעשים, ופתאום הוא נתקע. קדימה, בדין לא יעבור, לא הזיז לו שום דבר. לא נרבים ולא שום דבר. משהו כללי צריך לדעת על החומרות והעידורים, שבאמת גם הרבה פעמים זה לא משהו שדורש מאמץ. המון המון חומרות ועידורים דורשים את הידע, אבל זה לא דורשים איזה מאמץ קשה. למשל, וכאילו אין סיבה בעצם למה לא להחמיר אותם. למשל, הרב נח בצהריים, יש דעות שצריך להתחיל בברכת התורה עוד פעם. אז בערבית, באהבת אומר, מכוון, בברכת התורה, זה מסיים את 18, ואומר, אלו דברים שאין להם שיעור, וזהו. פשוט, עולה במאמץ, לא עולה במאמץ. מחלוקת אשכנזים ספרדים לענות אמן בסוף ברכת השכיבנו והלל וכל זה. אבל אם נסיים יחד עם החזן, אז עונה אמן. אז הרב מקפיד לסיים עם החזן. ועונה אמן, פשוט. וככה המון המון חומרות, שלפעמים יש אנשים שנבנים מזה. חומרות, איזה. המון המון חומרות זה כלום, אין סיבה, למה לא? זה בקלות. אז מה, אם יכול לקיים את שתיים, למה לא? המון המון דברים ככה. אלא מה? זה דורש את הידע ואת החשבונאות הנכונה. לפעמים זה סתם שינוי של סדר של דברים, של קדימויות, שאין סיבה לא לעשות אותם. החומרות והעידורים כמו שהוזכר, הם היו, ואני כמובן לא על חשבון בן אדם לחברו, וכמובן בענייני ממון, כל מיני חששות לא להיכנס לגזל, המשפחה סיפרה שבאו ביטוח לאומי לראות אם הרב זכאי לאיזה קצבה, אז הרב, הם אמרו לו, טוב שתשים את המכשירי הנשמה שהיה פה, צינורות, תרופות, הרב לא הסכים, שלא בטעות להשפיע, שלא מגיע, לא מגיע לו, שום דבר, סלק את הכל הצידה, שלא יקבל משהו שלא מגיע לו. היה יהודי שכמה שנים קנה לרב, שאלו אותי, זה חומרה בארבעת המינים, אני אגיד, חומרה הידור של הרב בארבעת המינים. היו יודעים שכמה שנים קנה לרב אתרוג. הרב נטל כמה אתרוגים, כל שנה הביא לרב אתרוג, אבל בשנים האחרונות כבר אתרוגים לא היו מתאימים לרמה של הרב. מה נגיד לו? יש לו כבר חזוקה כזאת. שום דבר, ממשיכים לשלם ולא נוטלים את האתרוג. זה במחירים של בני ברק, מאות שקלים, הרב משלם ולא נוטל את האתרוג, כדי שאותו יהודי לא ייפגע. אז מי שרוצה חומרה באתרוג, אז יש לו, הידור. אני ראיתי את האתרוגים האחרונים שהביא, הרב אמר זה ככדור, עד כדי כך, הוא אמר האתרוג שהוא הביא לו, הוא לא, אבל הוא המשיך לשלם. כמה שבועות לפני שהרב נפטר, אז הוא קרא לבחור ששימש אותו, ואותו בחור ממש שמה, והרב קרא לו פעם, פעמיים, אז בסוף הרב ככה קצת גרר בו, אני קורא לך, איך אתה עוזב אותי, זה, זה. אז הוא קרא לו עוד פעם, סליחה, אני מבקש סליחה, איך דיברתי, היה לי קשה וזה, טוב, אז שתק, אומר לו, תגיד שאתה שמח. תגיד, תוציא מהפה, תגיד שאתה שמח. לא יעזב אותו, עוד שעבר אם שמח, מסכים את הבחור, נבוך, לא יודע מה לעשות. סליחות באשמורת, הזכירו. אשמורת כוונה לסיים עד עלות השחר את הסליחות. מתחילים ב-4 סליחות, עד 5, משהו כזה. אז לא תוקעים בשופר. הרב לא ירשה שיתקעו בשופר. למה? כי יש שכנים. אולי מישהו ישמע. אבל אמרו, יש חלונות סגורים, יש מזגנים. לא שומעים, לא תוקעים בשופר בשום פנים ואופן. אולי, אולי מישהו זה יתעורר. עוד תחום אחד זה, שהוא קרוב לזה, שמאוד מייחד את הרב, זה עבודה מהיראה. עבודה מהיראה, אבל לא על חשבון האהבה והשמחה. אז בלי להיכנס לשאלה באמת, מה מתאים לדורנו, אם נעמיד את זה, את החסידות מתנועת המוסר, נגיד לצורך העניין, בגסות, שאלה בעבודת האהבה ואלה מהיראה, רק החזימן שתנועת המוסר הלכה ונעלמה והחסידות הפוך, הלכה והתרבתה, אבל הרב הוא סמל עמוד היראה. וכל מי שנכנס וראה והרגיש, בין בתפילה, בין בבית, בלי אף מילה, הרגיש את היראה, שלא לדבר אימי אלול, אימה לחרדת הדין, זה אין מה לדבר בכלל. כל מי שהרגיש, כל מי שהגיע, וזה השפיע. ישפיע, בלי שרב דיבר, רק אתה מרגיש שאתה רוצה להיות יותר טוב, אתה רוצה לדקדק יותר, אתה רוצה להתפלל יותר בנחת, יותר בכוונה, רק התיישבת לידו ושמעת אותו, זה יראת שמיים לכל היום לפחות. איך שהוא מתפלל, איך שעושה, אתה מרגיש, איך אני מתפלל, איך אני ניגש בכלל לעמוד לפני הבורא. לפריש תרומות ומעשר ומעשרות, אני אומר, כמעט מכל דבר, ולא מכל דבר, כמעט מכל דבר, כי זה לא חומרה בלי דברים, דברים שהוא ידע שהם תוצרת חוץ לארץ, שאין חששות, לא יפריש מהם, כי יש אחרים שאומרים להפריש מכל דבר, אז הוא אומר, כמעט מכל דבר, לא מכל דבר, עם היגיון, לא הסכים שישתמשו בתבלינים, אולי בשנה, שנתיים האחרונות, כמעט חשש לתולעים, רק מלח, פלפל שחור, פפריקה, זהו. הבת סיפרה לי, שלפני הרבה שנים, היה שולח אותה לפני השחיטה, לראות שהתרנגול הולך, שהוא לא צולע. שולח כמו שום דבר. שאלה לא חשש טרפה. אחרי זה כמובן לראות את המליחה, שזה נמשך עד השנים האחרונות. ואז היו שולחים לו את העפות משתוך התאמות. מגיע השליח משתוך התאמות ועם פתק, והרב משווה את המספרים. זה חתום ככה, לקרוא את המספרים, שזה העוף שהם קנה, זה מה ששחטו, זה מה שהומלח, זה שלו. יחד עם זאת, כמו שאמרנו, לא חשבון אחרים, הבא תוקע בשעת התקיעות, עם כל הדקדוקים שהרב היה מדקדק ומקפיד, כמו שהקפידו גדולי ירושלים על תקיעה שתהיה פשוטה, וזה עיקר ההחזרות של הבא תוקע, היה על התקיעה שתהיה כמו הצפצוף הזה של החדשות. תקיעה ישרה, פשוטה, חלקה, בלי עליות, בלי ירידות, ככה נהג הרב חרל"פ, ככה נהג המהר"ל דיסקין וכל גדולי ירושלים. תמיד בין סימן לסימן, שב. מסמן לבעל תוקע, שב, תנוח, קח אוויר. סוף התפילה, מאיר לפנים, תודה רבה, יצא מצוין, נתן לו הרגשה טובה. פעם התחילו לקרוא את ההפטרה, אז הרב עוצר את הבעל קורא. מה קרה? לא היה שום טעות. עצור. הרב קרא בזווית עין, עולה חדש. עכשיו הייתה פעם בהפטרה, לא מסוף הפרשה, כנראה ראש חודש, או לא זוכר מה זה היה, אבל הפרשיות, הוא רואה שהוא מדפדף, הוא לא מוצא. עצור, לא ממשיכים, סימן למישהו להראות לעולה החדש איפה ההפטרה, בסוף החומש, עכשיו אפשר להמשיך. היה חד וער ורגיש לכל אחד, כל אורח שהגיע התקבל בכבוד, עלייה לתורה, כל מי שהיה כל אורח שהגיע קיבל עלייה לתורה. ועוד משהו חשוב. התכונות הזמן, שזה פה אני ככה, ונגע לצד של האהבה גם, ענייני דיומה, ענייני של היום, תמיד היו ניכרים על הרב באופן חיצוני. מישהו בא אמר, אתה רוצה לדעת מהתאריך? סתכל על הפנים של הרב. סתכל על הרב, אתה יודע, יום כיפור, יום תשעה באב, יום חנוכה, יום פורים. סתכל על הרב, אתה יודע מה, אתה יודע אותו בשנה. זה ככה. הרב אמר את זה מפורש, שזה צריך להיות ביטוי חיצוני, ניכר על האדם, באיזה זמן הוא נמצא. גם דרך שהחיצוניות השפיע על הפנימיות, וזה היה ניכר מאוד על הרב. ותמיד הוא אמר, שחובת האדם להתכונן מראש לכל הימים וכל הזמנים וכל המועדים מראש, אין בצד ההלכתי, אין בצד הרעיוני, המחשבתי, אין אלה שמכוונים על פי כוונות להתכונן מראש, ולא להגיע לשום דבר, שום מצווה, שום חלק בעבודת השם, לא להגיע לפתאומיות. אין מצב להגיע לפתאומיות, להתפלל פתאום, אתה רץ, מגיע בשנייה האחרונה למניין, אתה מברך במהירות כי אתה הגעת הבית, אתה צמא, לא, שום דבר. הכל בנחת, הכל יגיע בזמן, הכל מבעוד מועד, אז הוא יורד 25 דקות לפני מנחה, כדי להספיק להניח תפילין, כדי להגיד את הקורבנות, תמיד מה שהוא היה אומר. וגם כי הרבה פעמים כשכולם מגיעים בדקה האחרונה, אז הם גם באים עם שאלות, אז בטח שאתה לא יכול להגיד שום דבר. כן, נגיד לתפילה זכה, ערב יום כיפור, כל נדרי, הרב יורד בפלאג, נגיד עכשיו שעון 6:30 שקיעה, הרב ב-5 יורד. סעודה הוא סיים חצי שעה קודם, 3:30, ב-5 הוא יורד. לא, 4:30 נשאון קיץ, סליחה. ב-5 בפלאג הוא יורד לתפילה זקה. בשקט, אף אחד לא נמצא, כולם בקושי התחילו סעודה מפסקת, הרב כבר כולו אי שם חוץ מעבודת הזה, כי הוא יודע שכשיגיע 10 דקות לפני כל נדרי, כל השאלות וכל הקושיות וכל המקרים, הכל יגיע. איך תגיד תפילה זקה אז? אז הוא יורד ב-5, נכון, אז הוא צם. עוד שעתיים יותר מכולם, זה לא הביגדיל. אבל הכל כדי להיות ביישוב הדעת, בנחת, לא למהר, לעשות הכל בזמן. אחד הדברים שלמדתי ממנו זה סדר יום של ערב יום כיפור, שמבחינת הרב זה היה היום הכי לחוץ בשנה, זה ערב יום כיפור. ובמיוחד עוד בשנים, לא בשנים אנחנו בצד, לפני זה שהכל היה על הרב. חוץ מה... שהוא דאג לתפילות, זה היה בתפילה בעצמו, בעצם היום עצמו, הוא היה צריך גם לדאוג למזגנים, שיהיה מפות, שעוני שבת, הכל עליו. נרות, שלא שריפה שעושים את כל הנרות, הכל עליו, הכל עליו. בתור גבי, הוא הגבי. נו, אז דאג להכל, ולחץ כזה, ולא היה לו שנייה מנוחה. אבל הכל ביישוב הדת, במתינות, תפילה בזמן, אחרי מנחה מלכות, סעודה, סעודה ראשונה, 9:00 כשכולם ככה רק הם מסיימים את התפילה, לא ב-11, ב-9, כשכולם ב-11 בסעודה ראשונה. אז הוא במקווה, המקווה ריק, אפשר לטבול בשקט. כולם במקווה, הוא ב-12:30 במנחה, או 1:30 שם קיץ. כשכולם במנחה, הוא בסעודה מפסקת, ב-2 בחורף, 3 בקיץ. כשכולם בסעודה מפסקת, הוא בתפילה זקה. עכשיו, כמה עקרונות שאני ככה... בעבודת השם שמאוד בולטים, שהרב אמר אותם וחזר אותם, חזר עליהם וכתב אותם, שחלק הזכירו קודם. סדר העבודה צריך להיות תמיד רק על היום שלפניך, או רק על הלילה שלפניך. זה דברים ש, כאילו אני אומר אותם במשפט, צריך להתבונן בהם. זה עומק, ובטח ביישום שלהם, זה צריך לדעת איך ליישם אותם. אבל אלה העקרונות, זה לא בא, זה חיצוני מה שאני אומר. יש הרבה להתבונן בזה. תמיד להסתכל רק על היום שלפניך, או רק על הלילה שלפניך. לחשוב שצריך לעבור רק את היום הזה, כפי מה שצריך באותו יום. בלי לחשוב מה יהיה הלאה, מה אחר כך, מה זה, איזה דברים. תחיה את ההווה. מה שידרש ממך עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך עכשיו, את זה תעשה כל מה שצריך. בלי כל מיני חשבונות, אבל אחר כך, וזה, ואני אהיה ככה, אני רעב, אני עייף, צריך לעשות עוד דברים. מה שלפניך, אותו תעשה כמו שצריך. דבר נוסף זה הכל תלוי בך ורק בך ולא באף אחד אחר. תחשב שהקדוש ברוך הוא נתן את כל התורה כולה רק לך. אין עוד אף יהודי בעולם שקיבל תורה, רק אתה. הכל מוטל עליך, אם אתה לא תקיים, זה לא יתקיים. תמיד אני מצטט את לשון הריף בראש השנה שהוא מוסיף על הגמרא. הגמרא בקידושין אומרת, תני רבנן לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריא את העולם. אז הריף מוסיף, עשה מצווה אחת, צריך אדם שירה עצמו, כאילו כל העולם תלוי עליו. זו תוספת של הריף, הלשון הגמרא. ככה וככה אומר, תסתכל, הכל תלוי רק עליך. עוד דבר שהרב היה אומר, שאדם צריך להתנהג כאילו בכל מעשה חייו, כאילו כותב את ספר המנהגים של עצמו. יש לנו מנהגי מהר"ל, מנהגי רבי איזק טירנה, מנהגי זה, מנהגי הלקט היושר שכתב את מנהגי תרומת הדשן. בן אדם צריך לדעת שהוא במהלך חייו כותב את ספר מנהגים של רבי פלוני. תדע לך, זה הספר שהתפרסם אחרי 120 שלך, זה מה שהתפרסם, כולם ידעו מה עשית. או בלשון אחר, אדם בכל מעשה חייו כותב את ההספד על עצמו. את ההספט שלך, אתה כותב בכל יום מחייך. מה שעשית זה מה שאומרו עליך. קח את זה לחשבון. מה שאתה עושה? עכשיו תחשב מה אתה רוצה להגיד לך בהספט. היית עשיר גדול, היית נדבי גדול, היית מזכה הרבים, היית ראש ישיב גדול, תחשב מה שאתה רוצה להגיד לך, ככה תפעל. כל מה שאתה עושה זה מה שיגידו עליך. ההכנה לחגים, הזכרנו, הוא תמיד הזהיר את התעתועי היצר הרע בנקודה הזאת, שמבלבל את האדם בהכנה לחגים, בזמן שמחה, אז אומר לו להיות עצוב, בזמן עצב, להיות שמח, מבלבל, אני מביא מהרב הולבה, הרב יש קונטרס, בענייני שמחה. יש הרב מה לכתוב, בענייני שמחה. אני אקרא כמה מילים, וראיתי שהרבה, אפילו מבין התלמידי חכמים ודקדקים, כמעט שלא מודעים למצווה הזאת, מצוות השמחה, הנוהגת מזמן לזמן, ואחת הסיבות, כי היא שייכת למצוות הלבבות. באבותינו הרבים אנו רפואים בקיום מצוות הלבבות, ולכן חשבתי לברר פרטי המצווה הזאת עד כמה שאוכל, וכולי, להביא בזה דברי חיזוק, לפי ספרים וסופרים, וכי שאל עדיין מה צריך לדברי חיזוק לקיום מצווה הזאת, שהיא קראה להיות סס ושמח, שהרמב"ם קרא לה בברוש המשניות מצווה קלה? לא כן אחי, מי שלא בקים את הלימי הבעל דבר, הוא באמת לא יבין מה כל החרדה הזאת. אבל מי שניסה לעבוד על עצמו בכל השטחים של תורה ועבודה ומידות, והקדוש ברוך הוא רנן אותו גם כן בדעה בינה והשכל, הוא שבמשך הזמן של ימים ושנים מתחיל להכיר את כל האמצעים בחלקם הפסיכולוגיים שבהם, ובאמצעותם נלחם הבעל דבר באדם להעבידו מבית עולמות. ולפעמים אמצעיו נראים תמימים ומוסברים מאוד, אך נשים בקבלם את העבדים. ואנוכי הולך רכים מגלה סוד להראות אחת מתרמיותיו הגדולות, והוא מביא איך שבאמון או ביום כיפור הוא יודע לצטט מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, או בבין המצרים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ובפורים אסור קלות ראש, אסור זה, מה אתה שמח, הקרקתי עבדך שבראש ענן, כל מיני סברות כאלה הפוכות ממה שצריך. ולכן צריך האדם לעשות הכנה לעצמו עוד לפני בו זמני השמחה, שיהיה סס ושמח בבוא הזמנים הקדושים, וידע כי זו אחת מהעבודות הקשות שבמקדש, כי הבעל דבר ילחם בכל כוחו להפילו ממדרגת השמחה, היות וחפצו וטיבו בחשוך המספדה. וספציפית לגבי הימים שאנחנו נמצאים בהם, נראה וקרוב הדבר להאמר, דיין הפחד והעירה והכובד ראש של ימי הדין והמשפט מחשבים ומבחנים לטובה, אלא בבוא ימי סוכות. שאז נבחן הדבר, והיה, אם היה יראה אלוקים עובד השם, שהיה במי המשפט שרוי באווירת כובד ראש ויראה, וכל אוהב יכירו בזה, והיה אם כעת בסוכות יהיה שרוי בשמחה ובצהלת נפש גלויה עליהם כל, סימן לדבר שפחדו ויראתו במי המשפט כנים היו, אמת לאמיתה. ובהחתם החותם החיצן בראשן הרבה ושמיני הצוות יחשב לו לזכות לטובה. אך אם גם במי הסוכות, ימים שנצטבנו כאמור לסמוך בהם, יהיה שרוי בדוכדוכה של נפש, וכהבעת פניו במי המשפט, כן הבעת פניו במי הסוכות, הרי הוא הוכיח על עצמו שהפחד והעירה בימי המשפט לא היו כמין כלל, אלא טבע איש הזה להיות מדוכדך ומר הנפש, ורק פורקה מיונס מצא לה להתכסות תחת כנפי חרדת המשפט. זה תחפושת, צריך להיות בהמה. לא, אתה סתם אחד שבתיקון כל הזמן, לא בגלל שאתה אימת הדין. עובדה שגם בסוכות אתה ככה. והראיה, וגם אחרי, עבור הימים ההם, נשאר בדכדוכו, מצבו הנפשי האחור. והרב כל הזמן הדגיש את זה. לחיות את הזמן, את עניינו של יום, כמו שצריך, עם כל ההרגשות, עם כל המחשבות שצריך, כמובן כל הדקדוקים ההלכתיים שנלווים. דבר נוסף שהוא למד, היה צדיק בירושלים לפני 100 שנה, רבי שמיכל שפירא, רבו של הרב חרל"פ, עוד לפני הרב קוק. יסוד היסודות, והרב חזר על זה ואמר על זה, לקחת את הטוב מכל אחד ואחד, מכל חוג ומכל עדה, לקחת את הטוב שבהם. יש לך איזה עניין שאיזה מישהו, קהילה מסוימת, כנסת מסוים, עדה מסוימת, מצטיינים בהם, אתה רוצה לקיים אותו? תצטרף אליהם. לך אליהם. מה שלא יהיה בכל סוג של עבודה או של הלכה או זה, תצטרף אליהם, תיקח מהם את הטוב. אחרים לא עושים? לא עושים, זה לא עניינך. הם עושים, צריך לעשות, תצטרף אליהם. הרב הלך לתיקון לקרד, בכנסת של הפרסים, הרב הלך למלכות פה, תעניות שם, סעודות פה, כל אחד יצטרף למה שצריך, וזה הוא לקח לרבי מיכל שפירא, שעוד כמה ימים היה רוצה את שלו, בית אלול, ותמיד הדגיש את זה, לקחת את הטוב, וזה לא פלא, שבאמת לכם גם כולם היו קשורים אליו, מכל החוגים, מכל העדות, הוא אמר לי פעם, אם יהיה לי מה ללמוד ממך איזה משהו, אני אלמד ממך, כך הוא אמר לי. וזה, אתה עושה איזה משהו, אני אלמד ממך, במילים האלה, כך הוא אמר לי. דבר נוסף שהזכרנו, זה לעשות כל עבודת השם בנתינות. בנחת, ביישוב הדעת, לא בפתאומיות. לא ניגשים לקיום מצווה או להלכה או לאיזה עבודה, פתאום, במרוצה, בזה, תמיד אומר, אחרי זה מתחילים כל השאלות. שכחתי לומר ככה וככה. שכחתי לחבר על זה. שכחתי, זה אומר, שום, הכל בנחת, בזמן, מבעוד מועד, וזה גם דרש מחיר. לא ניכנס עכשיו תרגום למעשה של דוגמאות לזה, זה לא ענייננו. אבל זה העיקרון. כל דבר בזמן, מתוכנן, מחושב, שלא ניכנס אחרי זה לשאלות, ספקות הלכתיות, דיעבדים, וכל מיני דברים כאלה. אני אקריא דברים מבינים. עכשיו נוציא פתקאות של הרב. מה הרב כתב לפני גיל 30? לפני גיל 30. תחזיקו חזק. לחשוב שרבותיי הרוחניים הם הגרא, הארי, הרשש, החפץ חיים, ואני תלמידם הרוחני. לכוון הנהגתי לפי דרכם בערכי. בגיל 28. זה אלה שכך הוא רואה את עצמו. עכשיו, זה לא מספיק, הוא צריך דוגמאות מוחשיות. לא, ככה קצת באוויר. אז זה לא דוגמאות של צדיקים ירושלים. בעניין מקווה וותיקים, רב שמואל אפרים פפרמן, צדיק משערי חסד, לא נרחיב עכשיו. בעניין שמירת הלשון, רב שמואל אלינר, מי שהכיר, עבד המלך. יש ראשי תיבות ד' ר' ש' ק', זה דרך הקודש או דרך הקדושה, משהו כזה, רבו אותך שרבי. שמירת שולחן ארוך, רב דוד בערן. לא יודע כמה שמות האלה אומרים, אני גם כן, זה למה אני עד שיקחתי את הרב, שום דבר לא מעניין השמות האלה, אבל בזכותו, ברוך השם, זכיתי להכיר את הצדיקים האלה, ולקרוא קצת התולדות שלהם, זה מביל, מביל. הדקדוקים שלהם, לפני שבוע היה הרצאה של רב דוד בערן, בכ"ז עיניו. סתם דוגמה, יש ספר, אורך דוד, ככה הנגס שלו, אז פתחתי, לקרוא, אני לא נשמתו, דברים שזה. מה נפתח נכון של משפט, השבת עבדה. הוא רואה כוס בקצה השולחן, הוא לא בבית. מחווה לקיים מצוות עשה דאורייתא של שבת אבידה, מכניס את הכוס לאמצע השולחן. פשוט. הוא רואה מים רותחים, הוא מכבה את הגז, שלא יהיה השבת אבידה על המים. הוא אמר לבת שלו, כשאת הולכת למכולת, את קונה עגבניות להיום, תקחי את הרכות יותר. אם זה לא צריך לכמה ימים, אם זה להיום, תקחי את הרכות יותר. למה? כי אם אחלה תקני ואחרים יקנו את הרכות, אז המוכן צריך לזרוק אותן. השבת אבידה, אז תקני את הרכות יותר, כי זה לא נורא, זה להיום, זה לא צריך לזה כמה ימים. זה הדקדוקים. בצל הצדיקים האלה הרב חי, מהם הוא למד. עד כדי כך. דוגמה מעשית אצלנו זה לכבות את האור, נגיד, אתה רואה מקום שהאור דולק, זה... מי מצוות עשה דאורייתא, השבת אבידה, מכבה את האור. אז להבין את הראש, זה לא עכשיו כמו קוף מחכה איזה. להבין את הראש, איך הראש עובד? איפה אני מחפש את רצון השם? איפה זה אומר לי, למה יעשה? אני מוצא את זה בדוגמאות המעשיות שלי. זה הראש של הצדיקים האלה, זה ככה הרב. כל דבר חושב, איך אני מתרגם את זה למה יעשה? משהו שקרוב אליי, ששייך אליי, שאני יכול לבצע אותו. הנהגות לידה לפנול תשין כף ד' הרב בגיל 38. סדר אמון לכל השנים, לא יחיו לשנים עד יום הכיפורים. 13 הנהגות. בימים אלו לשנות סדר החיים מהקצה לקצה, ועיקר המחשבה והחרדה יהיו מפחד הדין. ב' עד כמה שאפשר לישב כל היום מיותר בתלית התפילים ולא לצאת החוצה. ג' ללמוד מוסר שעה, חצי שעה וחצי שעה, בבוקר ובערב. ד' ללהשיח דעתי מחרדת הדין והתשובה, ולדבר ולמרר אחרים על זה, כי בעמלותם הרבים מתקרר מאוד. ה' למעט מאוד בדיבור, וג' פעמים ביום לעשות חשבון הלב שעל ביטול תורה, תפילה ושמירת הלשון. ו' לימוד המוסר בעיקר מנהלי דיומה, הלימוד יהיה עיקר הלימוד ולא כתיבה, לגמור בלי נדר מראש חודש עד שמיני עצרת, בית הידרות עם פירוש יין הרוקח, 6 דפים ליום, כל עץ חיים מסיים עד שמיני עצרת, שער הכוונות, כל מה שענייני דומה, כן, ראש שנה סוכות, הכל, 7 דפים ליום, במגלה השיעורים הרגילים, לגמור מסכת השנה עם פירוש רש"י עד שמיני עצרת, כמו כן ללמוד בראש חודש אלול עד שמיני עצרת זוהר ותיקונים על הסדר, ולהתחיל בשנה הבאה מכל שפסקתי אשתקד, וכן בלנדר כל השנים על הסדר. הרב בן 38. הילדות האלה היו עוד קודם, הפנקסים ברשומים, נמצאים, הכל בזרת השם יצא ויתפרסם. טוב, אני כבר מסיים. אי אפשר לדבר על הרב בלי להזכיר את שמיעת הלשון והדיבור, שזה גולת עניינו. ואני אולי אגלה עכשיו משהו שאמרתי על אחד או שתיים, אני לא יודע אם מישהו ראה, אני גם לא בטוח שרב חזקיה ראה את זה. הרב כתב בקריחה של אחת החוברות, החוברות הזאת נעלמה, אני חשבתי שהיא על מדפים, כנראה לא על מדפים, נעלמה, הייתה על הסטנדר הישן באמצע הבטא הזה, היא נעלמה לפני כמה שנים. כתחת יער תפשין כפהי, אתמול בלילה, גילו לי מן השמיים, שעיקר בייתי לעולם, לשמור על הדיבור ועל הלשון. כך הוא כותב. אני לא זוכר את המשך הלשון, יש את זה בבית מצוטט, ואני צריך ללכת בדרכי הגרא, ללמוד את תורת הגרא, ועד סוף שנה הבאה לסיים פירוש הגרא על התיקוני זוהר, וקבעתי לעצמי חצי עמוד ביום לסיים בתוך שנה. וזה מפורסם, שמירת הלשון של הרב בכל התחומים, דיבורים אסורים כמובן, דיבורי חול בשבת, דיבורים בתלים בכלל, דיבורי חולין בבית הכנסת. אני אומר משהו שאולי נגד כל הספדנים שאמרו, אני קצת חולק וקצת לא חולק, אולי בסוף זה קצת יסתדר, בסוף. אני לא אוהב שעשו מהרב מלאך, הרב היה בן אדם, ויש הרבה דוגמאות שהיה בן אדם. אולי זה עושה טוב לאנשים, לא יודע מי שאמר לי, כי הם רוצים ככה להתנחם מגודל העבדה. 70 שנה הוא לא אמר לשון הרע. פספס בתיקים אולי 5 פעמים, ומה נפקא מינה לנו מזה? מה יוצא לנו מזה? ולא אמרנו שום דבר, מה נעשה עם זה עכשיו? כאילו מאוחר לנו, מה נעשה? הרב אמר את זה, היה חשוב לו, אבל מה הכוונת הרב? אני יכול להגיד לכם שזה לא נכון, מכילה מכולם. אני אומר את זה לשבחו, הרב אמר לשון הרע. אני שמעתי אותו. הרב אמר רכילות, אני שמעתי אותו, ויש את זה גם מוקלט. אז כל הספדנים ימחלו לי, אני אסתכל על הצלילה שיראו את זה, הרב אמר לשון הרע, אני חוזר על זה. אלא מה? וזה יובן. ואני חושב שזה הרבה יותר מקרב, אני אומר את זה לשבחו של הרב, כי זה מקרב. הרב אמר תוך כדי שהוא מדבר, אמרתי לשון הרע. תוך כדי דיבור. זה, אמרתי רכילות. זה לא ביום כמו שלנו, כן? אני שמעתי ב-20 שנה שאני מכיר אותו, זכיתי להכיר אותו 5-6 פעמים, משהו כזה. שהרב תוך כדי דיבור תופף את עצמו. עכשיו, אתה לא יודע בכלל מה לשון הרע בזה, כן? אתה לא צריך להסביר מה לשון הרע, לחשבן, מה זה זה. ואני הדע את זה מה שקרה. ואני חושב שזה מקרב. כי אולי מי רוצה להציג את הרב כמלאך, זה בעצם אולי יצר רע שפותר אותנו. טוב, הוא מלאך. מה קשור אלינו? מה זה קשור אלינו? הוא מלאך, בסדר, איזה יש מלאכים. לא. הרב בדור שלנו, קצת אני כביכול מוריד את הרב לגובה העיניים שלנו. כמובן, אחרי שקראנו את ההנהגות האלה, אין מה לדבר שאנחנו בשולי גלימתו. לא מתקרבים אפילו. אבל הרב הבן אדם, והיה חשוב להודעת שאפשר לשמוע על השנה. ואם הרב אמר 5 פעמים לשנה הרבה 70 שנה, אז מה? אז הוא מילת הזאת רתה. אז זה כבר לא עשייה גינס, אז זה כבר לא שווה. מה? אז אמר, אז מה? זה מוריד מערכו, עד רבה. אני יודע על עצמי, בכלל תוך כדי שאני הייתי מדבר, בכלל הייתי שם לב שאני אומר על השם הרע. גם אם הייתי שם לב, לא הייתי מפסיק באמצע. וגם אם הייתי מפסיק באמצע, בכלל הייתי מוגן לזה בכל. פעם אמרתי על השם הרע, זה פדיחה. מה פתאום שאני יודע שאמרתי על השם הרע? בלי חשבנות, לפני כולם, אמרתי על השם הרע. בעיניי זה הרבה יותר מקרף, והרבה יותר מחייב. ואני שאלתי את הרב, התפרסמו בעיתונים, תמונה, יש פתק בחדר של הרב, בחדר הזה לא מדברים על שום אדם מטוב ועד רע. ואני אומר לכם, לא היה ולא נברא. ויש לי עשרות הקלטות שבחדר הזה דיברו על אנשים, לא רע, אבל דיברו על אנשים. לא הרב ביקש לשים את הפתק הזה, אחרים שמו, אלה זו חברה ככה ששומרי הלשון עם כמה בחורים, אבחים צעירים. הרב מביא הנהגה כזאת, באחד הספרים הוא מביא, אמא של רבי תודרוס לוין, אני לא יודע מי זה הצדיק הזה, אומר שאמא שלה הייתה שמה את הפתק הזה, וכנראה הם קראו את זה, אז אמרו לשים טוב, אז הרב הסכים, הרב בעצמו לא יזם את זה כי הוא יודע שזה לא נכון. אולי הוא קיבל על עצמו, כמו שקראנו מקודם, לא לדבר על אף אחד, זה נכון, אבל עד כדי לשים את הפתק הוא לא שם את זה. אז שאלתי אותו. ושאלתי אותו כי ידעתי מה התשובה. ויש לי גם את ההקלטה של זה. שאלתי אותו ככה, כביכול בתמימות. הרב ביקש לשים את הפתק הזה? אמרנו לא. הרב, מקיימים פה בחדר הזה מה שכתוב בפתק הזה? אז הוא חייך, אומר לי, אל תשאל. אמרתי לו, הרב, שמעתי שהרב אמר לבר 70 שנה לשון הרע. זה נכון? אז הוא ככה מהנהן ככה, זה בהקלטה אפשר לראות, הוא ככה במצלמה אפשר לראות, הוא כזה מהנהן, חצי כן, חצי לא. אמרתי לו, אבל אני שמעתי את הרב אומר לשון הרע, מה זאת אומרת? יש לי הקלטה של זה, ככה נראה לרב. אני שמעתי את הרב אומר אחידות, תוך כדי דיבור, הרב תפס את עצמו. אז הוא אומר, מה באמת? זה היה לשון הרע אמיתי, ממש? אמרתי לשון הרע? אמרתי לו, אני לא יודע, זה כבר אולי החומרות והידורים של הרב, איזה שיטה, איזה זה, זה אני לא יודע. אז זה באמת, כשהוא אמר, באמת לא הבנו מה לשון הרע בכלל, אז ככה הרב מחייך. אני חושב שמה שהרב התכוון, לא אמר לשון הרע, זה באמת עם כל המזיד שבזה ועם כל הזה, לא שהוא אמר, הלוואי ואנחנו נאמר אחוז ממשהו שלא יהיה רק פי מאה ממנו. אז הוא אומר, אני רק בא לומר שהרב לא מלך, לא מתווכח, רק לא מתאפס. לא פספוס ותיקין, חמש פעמים שמעתי כמה גרסאות לכמה ותיקין הוא פספוס. גם אני שאלתי אותה ושמעתי תשובה אחרת מכולם. מה נפקמינה בזה? מחפשים שיאים, מחפשים סימנים, אז עכשיו נשבור את השיא, 60 שנה, 70 שנה. מה, אין לזה שום משמעות מבחינתנו. מה השמעות זה עיקר הדבר, חשיבות הדבר, העבודה, הלקום בבוקר בלי שעון מעורר, שזה פלא בעיניי, פלא בעיניי, אין לי שום הסבר לזה. לקום בשנים של שנות ה-80, בלי שעון מעורר, כשהרב יושן ככה, אחרי ימים עמוסים ביותר, עמוסים ביותר, ברבע ראש שנה, סליחות ברבע לשלוש, רבע לשלוש, סליחות, תיקון חצות ב-12:30, ואחרי תיקון חצות יש תפילות, יש לימוד זוהר, לימוד מוסר, סליחות ברבע לשלוש, תעשו את החשבון לבד, נץ ב-6:30, בראש השנה, סליחות ברבע לשלוש, כדי לסיים עד עלות השחר המוקדם 90 דקות, וגם זה עם דילוגים של י"ג מידות, כל שתי סליחות אומרים י"ג מידות, ואת הסוף גם כן של כל הפיוטים בסוף שמה, גם כן הרב מדייק, כדי להספיק את הפסוקי דיברה בנחת, אז הוא הלך לישון אחרי תיקון חצות וכל התפילות, קם ברבע לשלוש, ערב ראש השנה, הכל עליו בתור גבאי, בתור זה, לדאוג לכל הסידורים, למושבים, למפות, לספרי תורה, לגלילה של ספרי תורה, לחשמל, לשני שבת, למסגנים, לבעל תוקע שהשני ישכחו את השבר באיזה מקום, הכל עליו, והוא מסדר את הכל, ובשיא יישוב הדעת, בשיא הערנות, והוא קם בלי שעון מעורר, אלא מזיז לו שום דבר, זה לא מעולם הזה. לא מעולם הזה. אין לי, זה תופעה, אין לי הסבר. אין לי הסבר חוץ מהעירת שמיים, הדבקות בהשם, שום הסבר. לאורך שנים ככה. אני מדבר על שנות ה-80 של הרב. ואותו דבר, יסלחו לי עוד פעם כל הדיבר דיין הוותיקים. ואם הרב פספס, מה קרה שפספס? אז זה מוריד מערכו, זה מגרע מערכו. מה קרה? ואם 20 פעם הוא פספס, לא 5 פעמים, אז מה? אותו דבר, מגדר על האמת והישר שהרב נזר לא לשקר, לא להוציא דבר פיו, דבר השקר, אפילו שקר לבן שכולנו נגועים בו. כל מיני טיוחים כאלה ותצדקי. אני אומר את זה לשבחו, ואני אותו מתרץ את זה. ביקשו להסכמות מהרב, ואמר רב, כבר בגיל מבוגר, אני לא נותן הסכמות. לא נותן הסכמות, ואני מכיר יהודים, שאחרי שהרב הכריז שהוא לא נותן הסכמות, הוא כן נותן הסכמות. ועוד פעם אמר שהוא לא נותן לאחרים שבאו אחר כך, ועוד פעם נתן אחרי. נכון שהיה גם יהודי שביקש, והרב לא אמר לו, ואחרי זה אמר לו שהוא לא נותן הסכמות, ואחרי זה נתן למישהו אחר, אז רק הרב קרא לאותו יהודי ואמר, טוב, אמרתי לך שלא נותן, כן, שנותן השני, אני נותן גם לך. זה גם קרה. אבל הרב כן אמר שהוא לא נותן יותר, ואחרי זה כן נתן, אז מה? או שהוא היה לו כוח באותו זמן, והוא החליט דיין לי כוח, אחרי זה היה לו עוד פעם כוח. זה לא משנה, זה לא מאוד כאילו זה מהזהירות שלו בענייני האמת ושבירת הלשון בדברים האלה. בעיניי זה רק מקרב, זה רק לא מלאך, אלא זה מחייב אותנו, ככה אני רואה את זה. אולי אחרים חולקים עליי, לעשות את הרב מלאך בעיניי זה טעות ולא נכון, זה יצר הרע, ככה בעיניי. להתפס למספרים האלה ועשייה גינס האלה, זה איפך עבודת השם מהרב. ואם הרב רצה שאנחנו לא נאמר לשון הרע, הוא פרסם את זה כי הוא חשב שככה זה יעזור שלא נאמר לשון הרע, שגם בדור שלנו זה אפשרי, אז בעיניי גם מי שאומר לשון הרע ועושה תשובה ומודה בזה, זה מעלה גדולה מאוד. עוד פרט, דוגמה, אם אנחנו בשבועים של הדברים, אני לא שמע לשון הרע, הפוך. בעיניי הרב אחד האנשים ששמעו הכי הרבה לשון הרע, מכילה. למה? מכל החלקאים והנתקאים שהגיעו, שפרקו את ליבם, זה על בעלה וזה על אשתו, זה על הגבי שנתן לעלייה, כולם את כולם, הרב לשמע, לא קיבל ולא האמין, אבל שמע כל כך הרבה לשון הרע, או יותר מכל אחד אחר. פעם אחת נכנסה ישר ערב יום כיפור, זה בכלל היה יום מסוגל לצרות כל הסיפורים. היא בוכה, בוכה, היה ניכר שזה לא פעם ראשונה שהיא מגיעה לרב, בוכה על בעלה שהוא ככה וככה וככה, והרב מנסה, וזה איך שהיא יוצאת, סוגר את הדלת, הרב אומר, איך אפשר לא להאמין? איך אפשר לא כל כך קשה לא להאמין? ככה תומת בוכה, כל כך קשה לא להאמין, איך אפשר? מה לעשות? אז הרב שמע לשון הרע, ולא קיבל ולא האמין. הרב היה מאיר, וגם חלק מהקבלות של עצמו זה להעיר בעניינים האלה. כי מי שהיה מתחיל לדבר, לשון, לשון, לא רוצה להגיד לשון הרע ככה, לאדיה. לשון, לשון, ככה היה מאיר. או דיבורים בתלים, הוא אומר, על הרמב״ם בפירוש המשניות, זה לא לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם, פירוש המשניות באבות, דיבורים בתלים. הוא גם צריך שהוא, ברגע שזה יהיה לו, שיתן פעם איזה הכשרים או משהו, שחיטה בארץ, שחיטה בחול, והמשיכו לדבר על המחירים של הבשר, איך שהגיע לזה, דיבורים בתלים, הרב חותך, בלי משחקים, זה כבר דיבורים בתלים, מה אתה מדבר על זה? הם מגיעים תוך כדי בנושא, מחוכמות, חותך, מסובב את הראש, וזה מה שבעיקר צריכים ללמוד מהרב בעניינים האלה. אני רואה דיבור שהרב, דיבורים אסורים, הרב מאוד דיבר על דיבורי חול בשבת, שאי אפשר להרגיש, הרב אמר, אי אפשר להרגיש את קדושת השבת, מי שמדבר דיבורי חול בשבת, כמה שיותר למעט בזה, הלשון השולחן ערוך והרמב"ם מלהרבות. אז למעט כן, כאילו מה זה כן, לא הולך התחילה, למעט מותר, זה לא האיסור מדברי קבלה, למעט מותר, במעט מותר. כן, דיבורים בתלים בכלל, דיבורים בתלים, דיבורים בתלים בבית הכנסת, בבית המדרש, דיבורים באמצע הלימוד שמפסיקים את הלימוד, זהירות מנדרים בלשון, הונאת דברים כמובן. והרב אמר, לא, פעם הדרגות, כל אחד כפי שמה שמתאים לו, ולפי, כמו שכתוב בספר החסידות, הרב אמר, לא חייבים בבת אחת הכל. תיקח לך יום מסוים, זמן מסוים, שעה מסוימת, אבל תחזיק בזה. תגיד, אני בסעודת שבת, רק דברי תורה. אני ביום שישי, בלי דיבורי חול. אני זז, תקווה לך, ולאט לאט להוסיף. ומה שאתה קובע, תופס לעצמך להחזיק, להחזיק חזק. וזה דברים שהוא חזר עליהם באלו. בן אדם צריך, וגם פה גרסאות, בן אדם צריך לקבל על עצמו משהו אחד בכל שנה. ופה פער דבר אחד, שני דברים, ארבע דברים, זה לא משנה. העיקר זה לא להרבות מדי כדי לא ליפול. ומצד שני, לקבל משהו מעשי ולהחזיק בו, לא משנה איזו דרגה, דורית הדרבנה, מנהג, חומרה, עידור, לא משנה מה. להחזיק בו, בלי להרפות, וכל שנה להוסיף משהו. פעם הוא אמר רק בימים, פעם הוא אמר גם ביום הולדת, לא משנה, לא צריך לתפוס את דברים האלה, זה לא העיקר. העיקר שבן אדם מחפש לעבוד את השם, לעשות את רצון השם, כפי מה שמתאים לו, כפי הדרך שלו. להיות עובד השם, כפי עניינו. קצת דוגמאות, אני כבר מסיים, בן אדם, הרב שהיה בן אדם, שניח תפילין כל היום. פעם אחת הייתי אצלנו, ניגש אליי, אתה יודע שכמה ימים לא הנחתי תפילין? מה קרה? גוף נקי. כמה ימים לא הנחתי תפילין? אומר, ביום אחד גם לא התפללתי ולא קראתי קריאת שמע. למה אין גוף נקי? נו, מי מאיתנו מסוגל לזה לא להניח תפילין? הוא אומר, כמה ימים לא הנחתי תפילין? הרב מניח תפילין כל היום, בשלושה זוגות של תפילין. לא הנחתי תפילין כמה ימים, ויום אחד התפללתי ולא קראתי קריאת שמע. מי יצא אותו? מה זאת אומרת? הרב לא מצא חמש דקות להניח תפילין? חמש דקות, יום ארוך. חמש דקות, אמר לי לא. מה הפשט? הרב לא עצבני. לא שומעים בשעון ככה, ככה, אפשר, אפשר, אפשר. הוא בדק את עצמו מסתום, מדי פעם, כל כמה זמן, כל כמה שעות, ראה שגוף לא נקי. לא מניח תפילין, זה הכל. זה הלכה פשוטה משוכן ארוך, זה הכל. לא מניח, אז לא מניחים. ואם אני צריך, גם לא מתפללים. זה הלכה, צריך גם את ההלכה הזאת. מי ניתן לשלוט האומץ, לא לקרוא קריאת שמע, לא להתפלל, ולא תפילין, איזה יום אחד. כל תצדיקי, אם הוא נניח מהר, מתפלל מהר, ונופלים. בלי חוכמות, בלי משחקים. מי היה מאמין? פשוט, בן אדם. עכשיו קצת, להעיר את הציבור, לרב היה חוש הומור. כולם ידעו את זה, ותרח להדגיש שלכל גדולי ישראל היה חוש הומור. שנינות לשון, משחקי לשון, חידות, כל מיני. ככה, הרב בשביל הציבור, אני ככה, כמה חידות מהרב. אני גם אתן את הרמזי ומהר, כי אני חושב שלא תדעו את התשובות. מתי אומרים שיר של יום רצוף הכי הרבה פעמים? רמז, לפי הגר"א, שיש שירים, שיר של יום מיוחד לחגים. אז הרב חשב פעם בראש השנה, שאומרים פ"א, הרמינו, שראש השנה יוצא שלישי רביעי, אז אומרים בשלישי רביעי וחמישי, זה אותו שיר של יום. אמרו לו, לא נכון, כשחנוכה חל, נדיר, במוצאי שבת, נר ראשון, לפי הגר"א אומרים, מזמור שיר חנוכת הבית, אז יוצא עד ראש חודש, חמישה ימים, חמישה ימים רצוף אותו שיר של יום. ככה יוצא לפי הגר"א. איפה בשולחן ערוך כתוב קידוש הרבה של יום טוב? קידוש ביום, של אחר התפילה. איפה כתוב בשולחן ערוך לעשות קידוש יום ביום טוב? תשובה, לא כתוב. אין הלכה בשולחן ערוך לעשות קידוש ביום טוב בבוקר. אין הלכה כזאת. יכולים לבדוק, אני סומך על הרב, כן? אני מצטט. אני לא בדקתי. אין הלכה כזאת בשולחן ערוך. יש איזה רמז. ואיפה? בהלכות תפילה. סימן פיתת, כותב בשולחן ערוך, לפני תפילת שחרית, מותר לשתות מים, אפילו בשבת ויום טוב. אומר משנה ברורה, מה אפילו, מה הרבותא, מה אפילו בשבת ויום טוב? אז הוא אומר, כי הייתי חושב שבת ויום טוב יש קידוש, מי ממילא אסור לשתות לפני קידוש. אז אומר השולחן ערוך, שאפילו בשבת ויום טוב שיש קידוש, כן, שעוד לא התפללת, עוד לא הגיע הזמן קידוש וסעודה, אז לפני התפילה מותר לשתות מים. זה רמז לקידוש ביום טוב, בשולחן ערוך. בשום מקום אחר לא כתוב. איפה בשולחן ערוך? השולחן ערוך אומר שהוא לא רוצה לפרט את הדינים, עיין בטור. אני זוכר שתי מקומות שהוא אמר, אחד זה עם הלכות פסח עם החולדה, נכנסת ויצאת מבית זה לבית זה, השולחן ערוך כותב, אני לא רוצה להרחיב בדינים, עיין בטור, ובעוד מקום, אני לא זוכר איזה, אולי בתחומין, אני לא זוכר איפה. שני אחים שאבא שלהם נפטר, אחד כל השבוע יושב שבעה, והשני כל השבוע יושב במסעדה ונהנה מהחיים. איך זה ייתכן? שני אחים, אבא שלהם נפטר, אח אחד כל השבוע בשבעה ובאבל, ואח השני כל השבוע במסעדה. אה? לא. טוב, אתה יודע, זה לא חוכמה. שני אחים, איך הוא אומר, אחד בחיפה ואחד בצור, הכוונה אחד בארץ ישראל ואחד בחוץ לארץ. באיסרו חג, שחל יום השלושים של שמועה קרובה באיסרו חג, בארץ ישראל הוא נהג אבלות, כי זה יום חול רגיל. בחוץ לארץ זה יום טוב שני של גלויות, ובמצעי האיסרו חג, ובמצעי יום טוב שני של גלויות, זה הופך להיות שמועה שמועה רחוקה. אז הוא נהג רק שעה קלה, וכל השבוע אחרי זה אין לו שום אבלות. אז יש בארץ ישראל שבוע אבל, ובחוץ לארץ חוגג במסעדה. עוד איזה אחד או שתיים, ככה אתם מחזיקים מעמד. הוא שואל פעם מישהו, מה עם השפנים? מה עם השפנים? הוא לא הבין, איזה שפנים? מה עם השפנים? חשבו, הרב תקבל עכברים, יש לו עכברים בבית. מה עם השפנים? נו רמז, ראש חודש. סלעים אחסה לשפנים, בשוונה בשוונה, איך הגיעים את זה? לשפנים או לשפנים? זה מה ש... לא, הרב מציג את זה, ככה הרב מציג את זה בצורה כזאת שמשעשעת את ה... באיזה יום יש הכי הרבה מנגינות? לא חשבתם על זה. תענית אסתר. קריאת התורה של הפרשת שבוע, של ויחל, במנחה הפטרה, מנגינה של הפטרה, הי"ג מידות במנגינה של ימים נוראים, בלילה מגילת אסתר, מנגינה אחרת, והארבע פסוקים שאומרים בכל, אז מנהג ביאליסטוק לקרוא את זה במנגינת שיר השירים. איך לא ידעתם?
כלים
מכירים
שונים.
ריחה, נכון. נו, אז שיר, שרווחנו. היה פעם שממש, לא, קרה והרב צחק מאיזה משהו מאוד צחק, צריך לדעת, הרב יקפיד לחסות את הפה. בסימן תף קופסא כתוב שאסור לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה. אז גם כשהוא צחק, ממש בפה מלא, תמיד היה מסתיר את הפה. שלא יראו שהוא צוחק. עוד משהו חשוב, זה כלל ופרט. מצד אחד, הרב ירד בכלל, בעצמו ובכל דבר, על הפרטים של כל דבר, גם בלימוד וגם יחס אישי לכל אחד, ברכות אישיות לכל אחד. מצד שני פה שכבר הוזכר, היחס והדאגה לכלל ישראל, כבר לא נשאר לי לחדש פה במה שהם אמרו, דברים שלא ידעו, כמו שאמרתי, בתפילות על במבצע אינטבה, פולארד, גלעד שליט.
אני אשאל לך משהו לחדש, אני אזכיר לך. אני חושב שרק עם הרב בסוכות לפני שנתיים, הרב היה מנמנם בכיסא של הסוכה של בית הכנסת, ופתאום הסתובבת אליי ואמרת לי, מה, יש בחירות עכשיו? אמרתי, בטח, באמריקה. שבתוך כדי, הרב היה מנמנם, בתוך כדי נמנו, אמר, אסור שהיא תיבחר, אסור שהיא תיבחר. אז כתוב בתיקון עזר שהנוק של הקליפה היא יותר חמורה והיה שם, אף אחד לא חשב שיש לו איזה סיכוי אז, והרב ככה בתוך השינה, על מה הוא דואג? על מי שיבחר שם הוא כבר הבין שזה גורלי
דרך אגב, אתה מזכיר את זה אז באחד הבקרים, אחרי שטראמפ נבחר, הוא עושה לו מי שבלח. כי הוא חונן היה איזה יהודי במאסר עולם, שהוציא אותו, נתן לו חנינה אחרי 8 שנים, מחכמות אחרי התפילה, מי שבלח לטראמפ.
המקום היחיד פה בכנסת
שעשינו
לו מי
שבלח, אז הנה אתה. תראה. טוב. תעניות. משהו שאני לא רוצה לדבר כמו שאמרתי, כי זה לא מה נפקמינה. אני אדבר גם מה כן נפקמינה מזה, מה הרב אמר על זה. לסבר את האוזן, תעניות של הרב, רק לסבר את האוזן, בלי שום נפקמינה. כל יום שישי, כתוב בשולחן ערוך, ירא שמיים, כל השובבים, לא רק בימי חמישי, ולא רק שישה שבועות, ולא רק בשובבים תעת אלא פי דלת. פי דלת. הרב אמר שאפשר להתחיל את הפי דלת עוד לפני השובבים, זאת אומרת שכבר בחשבן היה מתחיל, ונצליח אני מסיים גם אחרי הדר, פי דלת דמים של תענית יום יום. חוץ מזה, גם לעשות את הרצף, כמו שכתוב, לפי הרי זה, יומיים רצופים, לעשות את החשבן של פי דלת, עושים כל יומיים, זה כף זין. אבל הרב חשש שבאחרי יומיים בבוקר הם אוכלים, הרב חשש שזה הפסק. אז הוא עשה פי דלת. הוא נהיה ככה פעמיים שלוש, אבל שער השנים את הפי דלת. בהב, יום סיפור קטן, תעניות גשמים, תעניות גשמים כתוב בשולחן ערוך, שבעל נפש, יחידים, גם שלושים אחרי התקופה ימשיכו להתענות על הגשמים. אז אם התקופה יוצאת בערך פלוס מינוס, ב-5, 6, 7 באפריל, שזה יוצא תחילת ניסן, זאת אומרת שהתעניות הן עד אייר, שני וחמישי עד אייר, תחילת אייר. י"ז בתמוז, כתוב בשולחן ערוך, שרצים כותב 1 ל-100, 1 ל-1,000, י"ז בתמוז תשעה באב, כמובן, י"ז תשעה באב. 40 ימי אלול, מופיע גם בשולחן ערוך קפ"א, קפ"ב. 40 ימי, רוצה 40, למה הם 40 ימי צום? למה? אז תוריד. ראש השנה יומיים, שבתות, ערב יום כיפור, יורד כבר עוד איזה 10 ימים, אז כבר מכף אב, הרב ממילא, תשעה באב יומיים, תשעי ועשירי כמובן. בית ג' אלול בערי, כמובן יומיים רצף. והוא סוגר כבר כדי שיהיה לו ספרם, יהיה סנדק או משהו, איזה ביטול שלא, לא, לא, שהוא צריך לאכול, אז כבר מצרף את אישה באב עד הקף אב, ומיד זה מתרוז עד יום כיפור רב בתענית. מישהו רוצה, מוזמן. כל זה לא נפקמינה, מה יותר חשוב? מה שהרב לא פסק לומר, איגרת הגרה. כותב הגרה באיגרת. עוד תענית, ירושלמי. כשתלמיד חכם נפטר, צמים עד סוף היום. גם אם לא קיבלת קודם, כפי הרמב"ם שיש תענית שעוד גם אם לא קיבלת קודם, ירושלמי בעוד קטן, ובעוד מקום, תלמיד חכם נפטר, לצום עד סוף היום. וככה הרב נהג, כשהוא שמע צדיקים שנפטרו, על המקום. סוף, בלי הכנות ובלי שום... כמובן לא צריך להגיד שאין לפני הצום לאכול הרבה, אין אחרי הצום לרוץ לאכול, לזמהר, זה שום דבר. בנחת, בישוז, ארוחת ערב בזמן, שום דבר לא ממהרים לשום מקום, זה רק מראה את האיזון ואת הבריאות. מי שיש לו את האיזון לבריאות הזאת, הוא אומר בכבוד. איך? כן, פיגועים גם הוא אומר, גם הפסיק לאכול. אבל כל זה אין לו שום משמעות, אלא רק להמשך, לדברי הגרא, ועד יום באיגרת, ועד יום אותו צריך האדם להתייסר, ולא פה תעניתים וסיגופים, רק ברסם פיו ובתאוותו. וזו התשובה, וזו כל פרי העולם הבא, וזה יותר מכל התענתים והסיגופים בעולם, וכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. וזה מה שצריך ללמוד. זו הסיבה היחידה להזכיר את התעניות. כי זה שום דבר מעומת התעניות דיבור והזהירות בזה, וזה העיקר. זה העיקר מה שיש ללמוד מהרב. יש הרבה דברים שאפשר להוסיף, בקיאות עצומה בלוחות זמנים, היומיים, השנתיים, וגם זה היה כל מיני כאלה חישובים, פתאום היה אומר, פעם הבאה שיקראו תענית מחר החודש, זה בעוד שנה וחצי. א', את מי זה מעניין, ב', איך אתה יודע, ולמה, איך שנה וחצי, הרי כל ראש חודש שתקדם, יום יומיים כל שבוע, אז מסתום, עוד חמישה, שישה חודשים, זה אמור לקרות. אלה חישובים, למה? כי פה זה יוצא, זה לא יודע מה, ארבע פרשיות, ופה זה יוצא זה חג, ופה זה זה, וככה, פעם הוא אמר, איך זה הולך? לפי אשכנזים בעוד חצי שנה, לפי הספרדים בעוד שנה וחצי. מה קרה? ראש חודש, מה התאריך שונה? מה קרה? לא, כי זה יצא ראש חודש אלול ביום ראשון, אז אשכנזים לא קוראים אחר החודש, אלא קוראים את הענייה סוערה, ספרדים כן קוראים אחר החודש, אז ככה יצא שהפרש, אלה יקראו עוד כמה חודשים, ואלה יקראו עוד חצי שנה. הפוך. אשכנזים אחר חודש. כן, היום השנים בקית הצי עם... טוב. טוב, סיום. אני אקרא דברים שקרא הנכד באחד ההספדים, דברים מבינים. פתח האדמור מצאנז, זו הבעל השפע חיים. כדבי נטליה, פנה אל האבי הקדוש, והתבטא באוזני בהדרת קודש ואמר, אמנם מתקנא אני בך, זלמן לייב, זה כותב יהודה, הרי אתה לא זכית להכיר את קדושי עליון, צדיקים כמו אביו רחיים מצאנז. על כן, כאשר תגיע לעלמא דעתי, לא יאשימוך שלא הלכת בדרך הישר והיה טוב. כי מילאים יכולת לדעת מה הוא יהודי כשר, ואיך צריך לראות איך צריך לראות השם להראות. אולי אני, שזכיתי להכיר אותי אותו צדיק, כמה יצאו לי במקום מבצות, מבואים איתם דין וחריבן בבדין של מעלה, שראי ראיתי צדיק וקדוש, מהו? ואמר אבני, מהו כראוי? ואמר אבני עשה רצון יוצרי וקוני בשלמות? וכאן אמר השפע חיים, אבי הקדוש, אמר הדברים ודמעות רותחות זרגו מעיניו, מעין הפוגות, כל מיני רבי דקות ארוכות. ואמר, אבל כאשר יקרו אותי בהצלפות של אש, אשאל אותה, מה אתה מגיע מיומש כזה? ומכות כאלו. ובטח נשיבני ואומרו, על הכרת אותה לבר קדוש, את דברי חיים מצאנז, והסתפפת בצילה. באותה שעה, הרמי הפנים הולטן, כדאי לסבול ייסורי מכות קשות, ובלבד לראות את דברי חיים הקדוש. לראות את הרב, להכיר את הרב, זה לא איזה פריבילגיה, זה לא איזה מזל, כרטיס פייס שזכינו. להכיר את הרב זה לא בשביל להצטלם איתו ולא בשביל להסריט אותו. להכיר את הרב זה מחייב. להכיר את הרב זה אחריות. זה דורש ממך. וכל אחד כפי מה שזכה להכיר, ועוד יוכל להכיר לפי הספרים ולפי סיפורים. להכיר את הרב זה מחייב להשתדל להתפלל כראוי, בלי דילוגים, מילה במילה, בנתינות. זה מחייב להשתדל ולעשות מאמצים לשמור על הלשון, על כל חלקי הדיבור. זה מחייב להאיר בספר פנים יפות לכל אחד ואחד. גם כל מיני טיפוסים שלא אתם מדברים בנפשם. להכיר את הרב זה מחייב לברוח ממחלוקת. להכיר את הרב זה אחריות כלפי הציבור וכלפי הילדים מהדור הבא, שידעו שגם בדורנו עתיר הניסיונות והקשיים אפשר להיות עובד השם במלוא מובן המילה. להכיר את הרב זה מחייב עמל בתורה בהתמדה גדולה בכל חלקי התורה הקדושה, והכל מתוך רוגע ושלווה, בלי עצבנות ובלי כעס. הלל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חרסון מחייב את העשירים, והרב מחייב את אדם לעמל יולד. תודה רבה כמי שהגיע. רבי חננאל.